עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן, צביקה שרף ויוני היללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן צביקה. ברוך
ברוך הנמצאים.
יש לנו גם את יוני היללי מהחזיריה, אהלן יוני.
אהלן, אהלן חברים.
מה קורה אצלכם לקראת החג? האם החזירים משתפים פעולה עם ראש העיר הנבחר, המכהן כבר יונייב, בקטע של, אתה יודע, באמת, שלא יפריעו החזירים לחג, כאלה?
לא, לא מפריעים, לא מפריעים. זה לא כרגע בסדר העדיפויות. בסדר העדיפויות זה לפזר פה 200 מיגוניות בעיר. יש לו איזה סדר יום משלו, אני מקווה שהוא ידע מה הוא עושה.
יהיה גם מיגוניות לחזירים, תגיד לי.
הוא הבטיח אבל שתוך שבועיים הוא גרש את כל החזירים.
כן, אבל הוא לא הבטיח את זה בזמן מלחמה.
הבנתי.
לא, לא, חבר'ה, אל תעשו צחוק מכל דבר.
כן, כן.
מה יותר חשוב עכשיו, המיגוניות או החזירים?
זה לא אותו אנשים מטפלים בזה.
תלוי. לא, אותם אנשים, אותו ראש עיר, הוא זה שצריך לקבל החלטה.
הוא צריך לרדוף אחרי החזירים.
לא, הוא צריך לקבל החלטה.
הוא לקח אבל פרויקטור.
אל תדבר אחרי קופמן. אני צמיקה, אתה אדם רציני.
אני רציני, זהו. יוני, ברצינות עכשיו.
יוני, ברצינות, הוא לקח פרויקטור. אני קראתי אפילו את שמו, ציינתי כאן אחת תוכנית.
נכון, אבל מטפלים בזה? מה אתה חושב? זה ביום אחד על 100,000 חזירים?
100,000?
100,000 אתה חושב? אני חושב 300,000.
איפה הבאת את המספר?
300,000.
איזה 300,000?
לא, 100,000.
300,000 זה כל העיר הייתה מחוסה.
כולל מחוסה. כל המחוסה,
לא כל העיר מחוסה, אבל יש הרבה.
יש הרבה, אבל לא יודעים כמה. לא יודעים באמת כמה.
אבל אצלכם הכל בסדר?
אנחנו לא, כן, פה מחכים, מחכים לצונמי.
אצלנו חולדאי מכניס את החרדים לקואליציה.
כן, אצלנו הכל קורה.
ועוד קצת בולענים, נכון?
ברור, בולענים, יהיה צונמי, יהיה זה, תשמע, הכל, אבל מה? לא נפסיק להתפלל, זה עוזר.
ולא יהיו לכם חזירים.
אבל יש לנו חיות אחרות, יש לנו חיות אחרות, אל תדאג, לא כל כך. יש לנו עכברושים, אתם רוצים להחליף קצת? אורחים מופיקים.
גם לנו בנמל יש מלא עכברושים, אתה לא יודע כמה.
אורחים מופיקים, סער פלסנר ושני רומנו, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, אסף חרמוני, רונן שבתאי ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פוצחים עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
עוד מופע מהמם של הפועל תל אביב, באמת מדהים, מדהים, אין. אני רואה שינוי במגמה, אני רואה באמת, אתה יודע, ניהול מקצועי מדהים, מדהים, באמת מדהים, ולפיכך הם הפסידו רק 2-4 למכבי פתח תקווה, שהיא קצת ריכוז, ובאמת הרחיקו לה גם שחקן, למרות שהם הבקיעו באותו פרק זמן, היא קצת ריכוז הזה, אתה יכול לתת 7.
אתה יודע, אוהדים של הפועל תל אביב לא יודעים ממה להיות יותר במתח היום, מהמשחקים של היריבות לתחתית, כמו אשדוד ובית"ר ירושלים, או מכל עסקת הרכישה האפשרית.
למה עסקת הרכישה מכניסה למתח? ההפך, היא יכולה להכניס לרוגע.
הם רוצים שזה יצא לפועל, אבל אנחנו...
בסדר.
זה דברים שאנחנו צריך לחכות קצת, אבל אני יכול להגיד לכם מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, באמת. הגיע לא טוב למשחק אתמול, המשחק נגמר די מהר, חצית שנייה היא קצת חזרה, אבל המשבר המקצועי כל כך הרבה חוץ מאז...
למה היא חזרה, אופיר? למה היא
חזרה? לא, חזרה למשחק, 3-2, היה כמעט 3-3, אבל...
היה כמעט, תמיד זה כמעט, כן, כמעט.
לא, אבל מה שבולט, שחוץ מאלטמן קצת בחצי השני, כל כך הרבה שחקנים לא מתפקדים בהפועל תל אביב, שבאמת קשה לראות...
אני רוצה רק להבין דבר אחד, זרקו את בורחה למה, מקווה שאני אומר את שמו נכון, בעניין למה או למה, כי אני לא יודע. והביאו את יוסי, יוסי במאזן מדהים של 5 נקודות מ-27 אפשריות.
וכמה? 4 שערים.
4 כבר יש לו, אופיר? 4.
כן, אבל צריך לזכור, יוסי אבוקסיס, זה לא סוד. ובאמת, הקדנציה שלו עד עכשיו הפועל תל אביב זה התרסקות. הניצחון האחרון של יוסי אבוקסיס היה עם ביתר ירושלים על הפועל תל אביב בבלומפילד. אז זה סמלי למשחק שיהיה...
שזה גם כן שייך להיסטוריה.
כן, שזה...
באמת, זה תאריך פרה-היסטורי.
אבל תגידי לי, זרקו את בורחה עליהם, האישימו אותו, עכשיו משאים את יוסי אבוקסיס, מי בנה את הקבוצה הזאת?
חנסון.
מי בנה אותם? אלה שחושבים שהם...
שהם מבינים.
בדיוק, בדיוק. אלה שחושבים שכסף קונה הבנה.
כן.
הפועל זה מבינים שם שנעשו הרבה טעויות.
מה זה הרבה?
רגע,
אני חושב
שעוד העיקריות. בדיוק, אני מסכים עם קופן. מה זה הרבה? תגיד לי דבר אחד טוב שעשו שם.
שוב, עצם זה בוא נלך ליום האחרון של החלון, לשחרר את חוזה רודריגז ביום השחקן הכי טוב של הקבוצה, ביום האחרון של החלון, מבלי אפילו שיש לך זמן להביא משהו אחר, זה אומר הכל. זה אומר הכל, זה... הפועל תל אביב באמת, היא התחילה טעונה לא רע יחסית עם ולקניס. לא רע, אולם היא הספידה בדרבי, ואז היא ניצחה בטדי, על הסך הכל 8 נקודות מ5 משחקים. היא התחילה עם למה, היא התחילה לא רע, ואז עוד פעם הכל התרסק.
תגיד, מה הסיכויים שמחר בבוקר יוסי אבוקסיס לא מאמן כבר את הפועל?
למה אתה חושב שזה יקרה? שאתה חושב לעונה מה?
אני שואל, אני אמרתי שאני חושב שזה יקרה, אני שואל.
מי ייקח על עצמו הכסף?
לא יודע.
יוסי אבוקסיס יאמן נגד ביתר ירושלים בוודאות.
יאמן נגד, אבל אתה לא מתחייב עד סוף העונה.
אם מה שהולך בהפועל תל אביב,
אני שואל.
יוני, אם מה שהולך בהפועל, התחייבות עד סוף השבוע זה ארוך טווח.
הבנתי, אז זהו.
תגיד לי רגע.
לא, יש חג באמצע, אופיר.
רבותיי, יש גם משחק באמצע, ערב בשבע, הפועל חדרה מול ממסע מחשדוד. אני לא יודע אם ממסע מחשדוד יוכל לנצח את חדרה בנתניה, אבל זו אפשרות שקיימת.
ואז הפועל תל אביב יורד מתחת לקו האדום.
והקו האדום, ואני מבין שאז ההיסטריה תהיה ממש גדולה, אוקיי?
כן.
הם לא יחכו לאליהו הנביא מחר בסדר האוהדים, אלא יחכו לאדמונד צפרה.
כן, צריך לזכור, גם בית"ר ירושלים, אם לא מנצחת היום, אז היא, אפילו בתיקו, שתי נקודות תהיה מעל הפועל תל אביב. היא משחקת בחוץ נגדם המחזור הבא, זאת אומרת... זאת אומרת, זה יכול להיות שיש פה, כרגע יש שלוש קבוצות באזור הזה. שלוש קבוצות, יכול להיות שביתר ירושלים תברח קצת היום. אשדוד, גם אם תוציא נקודה, היא משתווה בנקודות להפועל תל אביב. יש עוד מפגש ביניהם, צריך לזכור, בבלומפילד.
מה אומר יוסי אבוקסיס על כל המצב הזה?
האמת היא, הוא לא יגיד משהו אחר ממה שאתה שומע אותו אחרי משחקים. אתה יודע, הוא מנסה, הוא בא, הוא עושה את הכי טוב שלו. אמרתי, אנחנו זוכרים לפני הפועל פתח תקווה, היו פה קברי צדיקים, ובאמת, ניסו להבין, אבל...
הבאת לי רעיון, אתה יודע, אצלי בבית, אין לי עוזרת בית, יש לי מנהלת משק בית, כי היא מסתכרת יותר מני פר שעה, והרבה יותר, אז היא ביום חמישי, היא הדליקה מרווה, אתה מבין, אתה יודע מה זה מרווה?
כן, כן.
אני לא, אבל היא הדליקה מרווה. מרווה והלכה עם המחוות בכל הבית, כאילו כל חדר וכאלה.
התגרשת, תעין רע.
והכריחה, הכריחה אותי גם לנשום מזה מלוא הריאות. אני אומר לה, זה אשן. אמת לי, וזה אשן בריא. למה שבאמת לא ייקחו את, אני אשלח אותה כמו לשמחה, למה שלא ישלחו את, ייקחו אותה באמת לבולפסון, לבלומפילד,
לגרש? למה היא לוקחת לשעה?
לא, אבל כבר החליפו שם בשבוע שעבר את המזוזות.
במצב הנוכחי, הפועל תל אביב מנסים הכל.
מה זה? על המרווה כמה היא לוקחת לשעה.
על המרווה, אני חושב שהמרווה זה בונוס.
לא קוף משלם, אשתו משלמת, קוף לא יודע כמה.
אני לא יודע כמה, אבל היא רשומה באמת באקסל כמנהלת משק הבית. אבל בכל מקרה, אולי באמת אני אשדך בין המועדונים, שהיא תדליק שם בחדר
הלבשה. למה, לא טוב קברי צדיקים?
הם היו כבר.
אבל עוד, עוד סבב.
שבוע שעבר החליפו שם את המזוזות, יוני.
גם החליפו מזוזות.
עוד סבב, מה לעשות? עוד סבב.
תראו, האמת היא
שאם
היכולת החלשה, גם הפועל תל אביב באמת סובלת גם מחוסר מזל, כל טעות שיש, היא מקבלת גול לחיבור, אם זה ריקן שבוע שעבר, ואתמול הזוגי עדיין לא יודע איך הגול שלו נכנס, באמת, אולי גם קצת מזל, כל המרווה של חרון יכולה לעזור, ויש זמנים שאתה נתלה בכל מה שיש. אז יכול להיות שדווקא, אתה יודע,
דרך אגב, אפשר את המרווה, האשן כזה עולה מהמחבת, הוא יגיע גם לחיבור. הוא ימנע את כניסת הכדור.
תגיד, כמה מחזורים יש לסוף, אופיר? ארבע? ארבעה?
יש ארבעה מחזורים, כן.
הפלייאוף תחתון ארבע.
ארבע, כן, אוקיי.
אבל שוב, שתי קבוצות, הפועל מחכה למשחקים של היום.
רגע, אבל מה המשחקים?
יש לה ביתר ירושלים. הכי חשוב זה ביתר ירושלים השבוע, ומשחק בית נגד אשדוד. מחזור לסיום או שני מחזורים לסיום. אלה המשחקים שהכריעו את העונה של הפועל תל אביב, ואם... במקרה, במשחק או שניים הקרובים...
יש לה את מכבי נתניה גם.
נכון, השאלה היא באיזה מצב היא תקבל את מכבי נתניה.
אם מכבי נתניה...
בשני המחזורים האחרונים, קבוצות שכבר הבטיחו הישארות, מי שצריכה את הנקודות בדרך כלל מנצחת. אז אני אומר שהפועל תל אביב לא יכולה להגיע למשחק עם אשדוד בפיגור, ושוב, עדיין היא במצב...
אני חושב שמכבי נתניה...
היא עדיין תלויה בעצמה.
אני חושב שמכבי נתניה, כפי שאומר בנתניה אוזיאס, אני חושב שבאמת אחרי הניצחון אתמול הם... הם
ברחו קדימה.
ברחו קדימה, ומה שנקרא נטשו את הקבוצות מאחור.
נכון, נכון, אבל השאלה היא שוב, מה מסמך אשדוד תעשה? אם היא פתאום תתחיל לנצח משחקים, עוד משחק, עוד שניים, פתאום...
קודם שתנצח אחד, קודם שתנצח אחד.
תתחיל הפלייאוף, דיברו על 31-32 להישאר, עכשיו מדברים על 34.
קופי יודע תמיד כמה מספר צריך להישאר.
תקשיב, תמיד זה מינימום... 33-34, תלוי בהפרש שערים.
לא, כן, נכון, לפחות.
אתה לא יכול להגיע ל-31. תכף תגיד לי 19.
מה, אם 31
נשאר? לא, לא, אבל כשאשדוד הייתה רחוקה, אמרו, היא לא תעשה את זה. עכשיו פתאום ניצחה איזה
משחק. ככה הורדנו הרי את הפועל פתח תקווה, שהיא כרגע עם 21 נקודות.
היא לא יכולה להגיע ל-34.
היא צריכה להגיע ל-34, ואולי גם לא יספיק לה.
אגב,
הפועל
פתח תקווה,
היא מצליחה
לנצח היום,
לא, אם הפועל פתח תקווה מנצחת עד הסוף ומגיעה,
היא
לוקחת מקבוצות אחרות, נו ברור.
כן, אבל היא לא ניצחה כל כך הרבה זמן,
ברור שלא, זה רק הזיות של קופמן.
הפועל פתח תקווה עם 3 ניצחונות פתאום התנצח עכשיו.
לא, אתה אומר את זה.
לא אמרתי, אמרתי שהורדנו אותה, זהו מזמן.
אה, לגמרי, נכון, נכון.
מזמן.
בואו נשארו הפועל תל אביב, ביתר ירושלים ואשדוד, אלו השלוש, אחת מהשלוש האלו תירד. גם חדרה כבר ניצלה.
שנייה, אני רוצה להבין פשוט את הקטע עם מינצברג, כי קראתי באיזשהו ציטוט, אני חושב חדר החדשות אצלנו, שהוא אומר שספרה לא דיבר איתו. אז פנו אליו, לא פנו אליו, איך זה הולך?
לא, לא, זה לא, אף צד לא מכחיש את זה. למעשה, קיבלו מיילים, עד עכשיו הייתה התכתבות במיילים.
כן.
מינסברג אמר שהבן אדם יחשף.
נחשף.
אורי רוזן חשף את השטע הבן אדם. עכשיו, מבחינת ספרה, הוא מצפה לקבל מייל שהם מוכנים לתנאים שלו, להעביר את הקבוצה, ללא אקזיט, ללא שום דבר, ואז הוא יסכים להיפגש איתו. אם הם לא יחזירו מייל כזה, אז הוא מחר יורד מהעסקה.
רגע, מה זה ללא אקזיט? הוא לא רוצה לשלם? הוא רוצה את הקבוצה as is?
לא.
הוא ייקח את ההתחייבויות, הוא לא משלם רווח.
רק ההתחייבויות, הוא לא משלם על המועדון.
אבל מינצברג בא פה בשביל להרוויח כסף.
רגע,
אבל... הוא לא יסכים לתנאים שלו.
מה?
צביקה, לא רק זה, הוא גם השקיע כסף. הוא בא, את ההשקעה שלו הוא לא יקבל?
לא, הוא מוכן להחזיר להם את ההשקעה.
אה, תחליט, אתה אומר רק חובות. השקעה.
כל ההתחייבויות, שוב, כל ההתחייבויות זה מה שהשקעתם. אבל, אני עוד פעם אומר, מינצברג פה, אתם שמעתם אותו כבר היום, מינצברג פה לא ממהר ל...
כן, הוא מרגיש שזה... לזה הוא חלם, שיבוא מישהו וייתן לו כסף.
אבל הוא לא... אבל תבינו, הוא יש לו קבוצה משקיעים שמחכה לתשואה להשקעה.
כן.
פה הוא לא יקבל תשואה.
גם הוא רוצה תשואה.
מי?
הוא עצמו רוצה תשואה.
הוא קיבל כבר.
מה, בחודשיים?
גם הקבוצת משקיעים, תחשבו שהוא מינצברג בא למשקיעים, בתקופה כזאת של ישראל ושל הפועל תל אביב, יש כזה ביקוש. אולי נחכה עוד קצת, נשיג רווח אמיתי על הקבוצה הזאת. זה יכול להיות מה שהוא מספר למשקיעים שלו.
לא, אבל זה מראש היה שהם אמרו, כשיבוא מישהו עשיר, נעשה את הרווח.
נכון, נכון.
כן, אבל אתה יודע,
הוא בא כדי להרוויח כסף.
בא איש עשיר ולא פרייר ובטח לא מטומטם, ואומר להם, אתם רוצים, אני מוכן לקחת, להציל אתכם, קחו מה שהשקעתם והחובות, זהו. אין פה לעשות
אקזיט. כן, אבל יוני, אם זה באמת, אני אומר ככה, אם זה באמת מיליארדר, שיש לו הרבה כסף, הולך להשקיע.
חבר טוב של אבא שלי, זכרונו לברכה.
לא, אבל רגע, רגע.
15-20 מיליון שקל לתת כאקזיט
ולרווח למשקיעים, הוא יכול לעשות את זה. אין כל ספק שהאיש הוא עשיר, 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 אני לא יודע כמה, אבל המשפחה זה לא משפחה אחת. זה כבר, אתה יודע, זה כבר ירושות ושושלת, ולקחו כל אחד עסק אחר, וחלקים עשו כסף לבד.
לא, זה בן אחד של המשפחה, זה לא כל המשפחה.
זה לא משפחת ספרה, זה איש, יש לו כנראה הרבה כסף, אבל עכשיו נראה, הם לא, הם מנהלים מסע ומתן לאט, והם לא מחלקים כל כך מהר את הכסף.
לא, לא, ברור, אני גם קראתי קצת מאמרים כלכליים, אבל לא מדובר באמת במיליארדר, מדובר בבנן שיש לו הון.
יש לו, יש לו.
יש לו הרבה השקעות גם בקרנות ודברים כאלה, אבל אנחנו צריכים לראות באמת כמה זה רציני. אני אומר שורה תחתונה, אם הוא באמת רוצה את הפועל תל אביב, הוא ימצא את הדרך לתת להם איזה אקסיט קטן ולפתור את זה. או שאני אתברר לנו בסוף שזה היה, שזה לא משהו רציני.
שזה עורך דין או איזה סוכן עשה איזה פרסומת על הגב שלו.
יכול להיות, וגם זה קשור גם אולי לוויכוח עם הבעלים הקודמים על המניות.
אם באמת הוא ייתן לי פינה קטנה מכל הדברים האלה, אני גם ממליץ על המשפחת ספרה, יש לה מניות בעם היהודי. רק צריך לפנות אליי בדרכים המקובלות, אפילו הלא מקובלות, ולבקש, אני אמליץ.
רגע, רון, אתה מטיל ספק ברכישה?
לא, אני מטיל ספק בזה שאני לא רואה מזה, אתה יודע, ליר אסור התפוקה, בזה אני מטיל ספק. ואכזבה גם. אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שבוע טוב.
שבוע טוב, כבר שכחתי אפילו להגיד לאופיר חג שמח, או אפילו חג סביר,
להתחשב בזה.
אז אני אומר לך כבר, מאחר ואני יודע שאתה שומר מסורת, כן? חג סביר כי שמח לא יכול להיות, ופסח קשר וכאלה.
אני מחר
אהיה
בכיכר החטופים בערב, אז שלח את המשפחה שלי לירושלים, אני
אשם. יפה, בוא נקבור. שחתיקה, אורי.
תודה.
שחתיקה. טוב, מכבי תל אביב אתמול נתנה בראש להפועל חיפה, שיש לומר התמסרה בקלות באירוע, ו-4-0.
נכון, אנחנו גם בשלב כזה של העונה שהקבוצות שצריכות הנקודות, בטח בפלייאוף העליון, יקחו אותם די בקלות גם. הפועל חיפה סיימה את העונה, זה נראה די מזמן. בעצם ההפלה לפלייאוף העליון ודי הבטחת המקום הרביעי, בסבירות מאוד מאוד גבוהה.
לא כזאת גבוהה, עכשיו זה כבר רק 7 נקודות.
7 נקודות, אבל אתה יודע, ריינה צריכה לקחת 7 נקודות יותר ממנה, גם לקחת 7 ו-10 נקודות לא פשוט.
אז אתה אומר, גם האליפות גמורה, וגם ריינה לא תשיג איתה.
האליפות אני חושב שהיא גמורה, כן, אני חושב שמכבי תל אביב בסוף, כאילו, תיקח את התואר שלה רק מתי, והיא גם קבוצה טובה, קבוצה חזקה, היא הסתדרה בלי אירן זהבי, הסתדרה אפילו מצוין.
לא הסתדרה, זה היה לה יותר טוב בלי אירן זהבי.
אתה יודע, דברים כאלה אני תמיד אוהב לבחון לאורך זמן, אתמול ספציפית באמת זה נראה מצוין, בכל היבט, שוב רובי קין עלה עם שני מגנים שמאליים, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, קישור טוב, קרצב עם משחק טוב,
ואל תוסיף לכל אורי התפרקות של 9 דקות שמחסלת כל קבוצה.
אבל שתי הקבוצות אתמול, אם נדבר, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה היו טובות, אבל גם נהנו מזה שהקבוצה ממול הייתה לא טובה. זה לא תמיד תלוי רק בצד אחד.
אני קודם כל מסכים, אבל אתה יודע, אתה צריך לגרום לקבוצה ממול להיות פחות טובה. אני חושב ששתי הקבוצות עלו טוב למשחק.
לא, אבל
מול קבוצות שהראש שלהם לא היה שם, אתה יודע, בהראש
שלהם אחרי תגמר. אבל אורי, מה שאומר צביקה זה נכון. תראה, הפועל באר שבע בא ושיחקה עם ההרכב, אני לא יודע,
הראש שלה בחצי גמר.
בדיוק, עכשיו זה... זה פתח למכבי חיפה, לא. זה פתח למכבי חיפה את הדלת, והם נכנסו שם בכל הכוח, והפועל חיפה התמוטטה אחרי 9 דקות, ונגמר הסיפור.
כן, החוכמה היא שוב, מכבי תל אביב, בדרך כלל, בתקופה האחרונה, לא פותחת משחקים חזק, פעם היא פתחה חזק, היא גם נראתה טוב, אז גם הגולים היו גולים יפים, בעיקר גול של תורג'מן, היא נראתה טוב, היא תורג'מן כחלוץ, באמת משחק מצוין, זה התפקיד שלו, כל פעם שאתה שם אותו שם, אתה רואה שזה באמת התפקיד שלו, ומילסון, כרגיל, שוב, שחקן שאם מכבי תל אביב באמת יזכה באליפות, הוא כנראה יהיה שחקן העונה, כי אני חושב שהוא השחקן...
שחקן העונה,
שבלעדיו הוא חך שהם הכי פחות, אתה יודע, זה השחקן הכי משפיע במכבי תל אביב.
זה נכון, שמהרגע שהוא חזר זה באמת הביא את השינוי במכבי תל אביב.
תראה את המאזן שלו, דרך אגב, יוני, אם תסתכל על המאזן של מכבי תל אביב, שהוא משחק, זה מאזן חולני, דעתי 20 ניצחונות ו3 תוצאות תיקו או משהו בסגנון, ואולי הפסד אחד, אני חושב שאיתו ראינו שהוא היה באליפות אפריקה, וגם בכל ששיחק שם לצערם, כמה מכבי תל אביב הייתה אנמית וחסרת רעיונות.
תגיד לי, שאלה נוספת, באר שבע מגיעה לחצי הגמר אחרי תבוסה כזו, כמה זה פוגע בחצי גמר?
אני חושב שזה לא כזה משמעותי, אני חושב שבאר שבע בעיקר רצתה במשחק הזה לתת לויתור לנוח, אם היא הייתה מגיעה בלי ויתור למשחק זה היה מאוד משמעותי, היא תבוא בהרכב הכי חזק שלה, חצי גמר זה פאזה אחרת, זה משחק אחר, אתמול הם באמת לא באו טוב למשחק, ברדה היה מעדיף להגיע אחרי משחק יותר טוב, אבל זה מה יש, אני חושב שעדיין הם פיבוריטים ברורים במשחק הזה, הם יותר טובים מנתניה, ראיתי את נתניה גם אתמול, די, יודע, נראו, עשו את העבודה, הלכו 3 נקודות כמו שצריך, אבל פועל באר שבע קבוצה עדיפה עליהם בהרבה.
עוד דבר אחד שאתה יודע, אתה לא רואה נגיד את מכבי תל אביב עזוב את המפגש מול מכבי חיפה, מול באר שבע, מול הפועל חיפה, מול בני ריינה, מאבדת נקודות בשום סיטואציה?
לא, אני לא אומר שהם לא יאבדו, אבל אני גם לא רואה את מכבי חיפה לוקחת את כל הנקודות. אז זה צריך להיות הרי שילוב של השניים. הפרש של 7 נקודות זה הפרש גדול, ושוב, אני גם חושב שמכבי תל אביב קבוצה שראויה לתואר. רוביקין עושה עבודה נהדרת בעיניי מתחילת העונה, רק 3 הפסדים, ובסך הכל מכבי תל אביב תהיה אלופה, וגם בצדק, קבוצה טובה, וגם הבסיס שלה כרגע הרבה יותר טוב מכבי חיפה עם תוספות לקראת העונה הבאה. וזה במידה שמילסון יישאר. ראינו גם את העומק שלה אתמול עם קרצב שנכנס למשבצת של ונוברם. יש למכבי תל אביב קבוצה חזקה מספיק כדי לקחת את התואר, וכבר, ועוד לפני המחזור האחרון. וזה לדעתי מה שיקרה בסוף.
כן, לגמרי.
כן.
זהו, אנחנו עכשיו פה במאבקי ירידה בית"ר ירושלים הפועל פתח תקווה.
תן לי באמת איזה מה שאתה צופה שיהיה שם, כי זה משחק, אני לא יודע מי בו כדורגל, אבל מאבק בטח.
דווקא אני חושב שיהיה כדורגל, רון, למה זה אלמוג כהן מול בני לם, שזה כבר נחמד, שתי קבוצות שבני לם, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים, הוא לא מצליח בהפועל פתח תקווה, על זה אין לערער, אבל הוא כן משחק התקפי.
הוא לא אשם, הוא קיבל קבוצה הכי חלשה בליגה, אז הוא לא מצליח.
הוא אשם בבחינה, הוא לא אשם
ומצד
שני, ברודיו, ומצד שני, שאת ביתר, מאז שברק יצחק הגיע משחק כדורגל אחר לחלוטין מזו ששיחקה תחת הבוקסיס.
אבל הפועל פתח תקווה, מי כמוך יודע, שגם כשהיא מפסידה, ובגלל סגנון המשחק שלה, היא מגיעה למצבים, היא מבקיעה.
כן, כן, יהיה משחק,
ביתר לא יכולה לאפשר את זה לעצמה, לביתר אין הגנה.
ביתר, אבל מצד שני, היא קודם כל עושה את ההגנה יותר רחוק מהשאר, בסגנון הזה שברק יצחק ואלמוג כהן עושים. והיא בשני המשחקי חוץ האחרונים שלה הבקיעה שתי שלישיות, כולל הזו בנתניה שגרמה לפיתורה, להתפטרותו של גיא צרפתי. אני חושב שבמידה וביתר מנצחת, היא בעצם מצמצמת את המאבק, הפועל פתח תקווה יורדת די סופית, והיא מצמצמת את המאבק למטה, לשתי קבוצות, הפועל תל אביב ואשדוד. וזה באמת מאבק מעניין. וביתר תהיה פעילה מאוד, בשבוע הבא מול הפועל תל אביב.
למה שתי קבוצות ולא שלוש? רגע, למה שתי קבוצות ולא שלוש?
אני חושב שזה שתי הקבוצות הכי, הפועל תל אביב ואשדוד הם שתי הקבוצות הכי חלשות כרגע.
אבל אתה יודע, מה שמדבר זה הנקודות. לא, הפועל פתח תקווה ירדה. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב או אשדוד, אתה מוציא את ביתר ירושלים?
במידה בביתר היום מנצחת, כמו שאני מעריך שיש סיכוי גבוה שיהיה, היא יצאה מהמאבק ויש את הפועל תל אביב ואשדוד. שאני חושב שביתר שוב תהיה מעורבת מאוד, כי משחקת המחזור הבא מול הפועל תל אביב בבלומפילד, ואחר כך היא משחקת מול אשדוד. אם היא תנצח גם את הפועל תל אביב בבלומפילד, היא באה לאשדוד שנשארה סופית בליגה. יש משמעות מאוד מאוד גדולה למשחק הזה, גם מבחינת הפועל תל אביב, שמקווה שכמובן הפועל פתח תקווה תנצח את ביתר ותשאיר אותה במאבק שלה, אתה יודע, נגד הירידה. המשחק הזה חשוב מאוד גם לאשדוד ולהפועל תל אביב. בטוח ששתיהן מחזיקות אצבעות להפועל פתח תקווה.
על הכיפק. אורי, המון תודה. שוב.
חג שמח לכולנו, ויאללה, תחזרו הביתה.
חג שמח.
חג שמח, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
אהלן.
אז קודם כל, סלובו דראפיץ' חותם לעונה נוספת בבני סכנין.
לא מפתיע.
כן, לא, לא, מגיע לו, מגיע לו, מגיע להם, באמת, זה סוף סוף לא פיתרו מאמן באמצע עונה.
הרבה זמן זה לא קרה שם.
כן, ובהודעה
שם. כן, דיברנו על זה, אתם זוכרים, דיברנו על זה שאמרו שיש קצת פערים, וזה, אבל תכף אל תדאגו, זה הכל עניין שמסע ומתם, וזה יסתדר בסוף.
כן, אז בהודעה של המועדון, מונדר כותב, הוא רכש את כבוד אנשי המועדון והערכתנו אליו. בוא נשמע, הוא יודע עברית, פי 15 ממני.
יותר טוב מאיתנו.
כן.
הם הצגה בפני
עצמה, אין מה להגיד. לא, יש עליו. עכשיו, זאת השאלה, אתה יודע, כי באמת העונה הזאת היא עונה מוצלחת, על אף ההפסד מול 0-2 לבני ריינה, אבל עשו פלייאוף.
זה לא מבטיח כלום לסלובו ולבני סכנין לקראת העונה הבאה.
זה מה שאני שואל, מה מביאים?
אז זהו, אז תראה, קודם כל בני סכנין של העונה הבאה תיבנה אחרת לגמרי. העונה עם, אני אגיד לך, קודם כל יש סיכוי גבוה שבירם קיאל יהיה מנהל מקצועי בקבוצה.
כן.
זה משהו ששוקלים לעשות, כמובן אם גרם יחליט לפרוש בסופו של דבר.
אבל גם השנה הוא תפקד כחצי מנהל מקצועי.
כן, אתה יודע, כי אבל הוא היה אמור להיות שחקן, ואיך שהתחיל העונה הוא נפסע, והוא
הוא לא יוכל לשחק, הוא לא יוכל לשחק, יש לו ניתוח לעבור.
אז אני אומר לך שגם היה לי תופיחה, הכיוון הוא ככל הנראה שהוא יפרוש, ואז ייתנו לו בבני סכנין, יציעו לו לפחות תפקיד של המנהל מקצועי, זה משהו שהוא מאוד רוצה, הוא רוצה לעסוק בזה, זה משהו שבאמת מאוד קורץ לו, מאוד מעניין אותו, ואם הוא יהיה כמנהל מקצועי, אז אתה יודע, בלי שום קשר, בני סכנין צריך לעבור די מהפכה, בגלל גם כל מה שהיה לנו השנה עם המלחמה הזו, עזיבה של מרבית הזרים, הם בנו על שוער זר,
רק עזר להם, רק עזר להם,
שלא יגיד. פתאום כל הישראל, המקומיים שלהם פרחו.
נכון, זה רק עזר להם, כל הזרים בשקל שמביאים לארץ, הרבה מאוד מועדונים.
הרוויחו הרבה שחקני בית, צעירים, טובים, חילו, כל מיני גנטו, שחקנים באמת שהוכיחו את
עצמם. אז זה השאלה, אתה אומר יעשו שינויים, אוקיי, בזרים. השאלה, בני סכנין יכולה להביא שחקנים ישראליים משמעותיים שישנו את פני הקבוצה? לא, הם ימשיכו לשים על השחקנים שהם גידלו פה. להפך, אני רואה שרוצים לגנוב להם כמה שחקנים.
הם יקבו להמשיך לפגוע בשחקנים שהם מביאים. אבל אתה יודע, בני סכנין צפויה לעבור, אתה יודע, איזשהו שינוי מסוים להתחזק.
אני ראיתי שכמה מהשחקנים הצעירים האלה קבוצות אחרות שמו עליהם עין.
נכון, נכון, יש פה לא מעט שחקנים, זה תמיד קורה בקבוצות האלה, קבוצה שמגיעה לפלייאוף עליון, קבוצה קטנה כמובן, ועושה איזושהי עונה טובה, אז השחקנים הבולטים שלה יוצא שבסופו של דבר קבוצות גדולות מגלות עניין ורוצות אותם, אז גם בבני סכנין יש כל מיני שחקנים בטח צעירים שמעוררים לא מעט עניין מהקבוצה הזו, אבל עדיין זה קשה, זה מוקדם מאוד לדעת מה יהיה. אם באמת בני סכנין תשחרר הרבה, תביא הרבה, אבל בני סכנין צפויה לשחרר לא מעט שחקנים שאמורים לעזוב ולנסות, אתה יודע, להתחלם לקבוצות גדולות יותר, ולהביא לפה שחקנים אחרים, גם זרים חדשים יגיעו לפה.
מה, לא הבנתי, למה בני סכנין אמורה לשחרר שחקנים שמוכיחו את עצמם כדי לעשות כסף?
לא, זה לא, אתה יודע, שחקנים רוצים גם להתקדם, שחקנים שעוזים קבוצות כאלה, יש להם הצעות גבוהות יותר מקבוצות גדולות.
אבל אלה שתחת חוזה יצטרכו לשלם עליהם.
נכון, כמובן, אל תדאג, הוא לא ייתן אותם בחינם.
אוקיי. בירם קיאל זה אמור להיות מנהל מקצועי, ואז אחריות על הבאת זרים אני מניח תיפול על המנהל המקצועי.
נו באמת,
אני יכול להגיד
יש להם הנהלה, רגע, יש להם מגע, יש להם הנהלה של 30 איש ועוד בערך 316
יועצים. בשורה התחתונה בבני סכנין זה דוחי ואבו יונס, אין יותר מדי אנשים שיש להם שם זכות להחליט.
קופמן קבע שיש להם 30 איש בהנהלה.
איפה? בהנהלה המורחבת?
איזה מורחבת?
אבל זה לא משנה המורחבת, המורחבת קופמן זה רק כדי להרגיש כבוד מסוים בבני סכנין.
מה זה כבוד? הביאים כסף? מה זה כבוד?
לא, כסף יכולים להביא תורמים וכאלה דברים.
מי הביא את התורמים?
ברור, זה הבו יונס מביא אותם.
למכבי חיפה יש פירמידה של תורמים, 100 תורמים, אז הם קובעים בעיה בהנהלה.
רבותיי, הם חברי הנהלה, תירגעו.
אוקיי, בסדר.
לא, אבל בדרך כלל אבו יונס ודוחי פעם היה, איך קראו לו, שעזב.
דוחי עזב.
מה זה גנאים?
לא, דוחי עזב.
דוחי עזב, אבל הוא עדיין במה שנקרא מאחורי הקלעים. ומאחורי
הקלעים. יש הרבה אנשים שרושים.
תגיד לי רגע דבר אחר. אחרי הניצחון על הפועל באר שבע, שגם כן הגיע מה שנקרא רפויה ומתמסרת, בחיפה אומרים סיפור אליפות לא גמור, זה עדיין...
לא, אומרים שהוא לא גמור, אתה יודע, כל עוד הם מנצחים זה לא גמור, אבל הם מבינים שאתה יודע, ככל שעוברים המחזורים והפער נשאר שבע, וזה די משמעותי, אבל הם מבחינתם, כל עוד יש סיכוי הם עדיין מאמינים.
יש להם עוד משחק, עוד שני משחקים, מכבי באים אליהם, יכולים תיאוריה להביא את זה
בין ארבע. אחד,
מול ארבע. המשחק הבא זה?
לא, בעוד שני משחקים. בעוד שלושה מחזורים.
יש למכבי תל אביב. נגד מכבי תל אביב.
נכון, למכבי תל אביב יש ריינה סכנין בחוץ, ואז מכבי חיפה בחוץ, יש שלושה משחקי חוץ רצופים, ומכבי חיפה יש לה עכשיו דרבי קודם כל, ואחרי זה יש לה משחק בריינה, ואז יש לה משחק נגד מכבי תל אביב. משחקים לא קלים, אין אף משחק.
לשתי הקבוצות משחקים לא קלים.
נכון, אין
אף
משחק
קל. אבל אף אחד לא יעשה את כל הנקודות, ואף אחד לא יפסיד את כל הנקודות.
נכון, ולכן האליפות אחריה, זה הכל.
אני חושב שגם
מכבי חיפה יש להם תיאוריה שאומרת שאם הם מנצחים את השישה מחזורים עד סוף העונה הם אלופים.
מכבי תל אביב יאבדו ואז הם יזכו
באליפות.
נכון, גם קשה לי לראות מכבי תל אביב מאבדת שלושה משחקים משישה, זה גם נראה לי הרבה.
הפסד לחיפה ושני תיקו, זה העובדה.
אשרי המאמין אומרים.
לא, אני לא מאמין, אני רק אומר מה במכבי חיפה אומרים.
בסדר, כן. אז אני אומר, אשרי המאמין. קשה מאוד, אם זה יהיה זה באמת, בוא, תשמע, אתה יודע, אני אומר כאילו, אם זה יהיה, מעניין אותי לראות רק איך מכבי חיפה מתמודדת עם סיידגו.
אם זה יהיה, אם זה יקרה... לא, א' זה
לא,
נגמר,
אבל אם זה יהיה... לא, ברור שזה נגמר, אבל זה מעניין פשוט, אתה יודע, מאמן שמביא אליפות ומסיים את דרכו.
זה לא היה עוד במכבי חיפה, בשום עונה
כן,
מאז 83.
מאמן שני, היה לנו בזמנו את, איך קוראים לו, את גוטי, את אלי גוטמן.
שמה?
מחזור 14, הוא היה מקום שני, וזרקו אותו, כי האוהדים לא אהבו אותו.
בביתר. לא, לא, הוא לא זרקו בביתר. אותו, את גוטמן, בביתר ירושלים.
כן,
בביתר. לא במכבי כן. חיפה.
לא, כן. לא, מה פתאום, ביתר ירושלים היה מאמן. ועכשיו בחיפה,
מקום שני. סקית הגרעינים העידו.
האוהדים בחזיריה לא אוהבים את, איך קוראים לו, את מסיידגו.
ממש לא נכון. איפה אתה ממציא את זה?
אני יכול להגיד לך, אין אוהדים שלא אוהבים את מסיידגו.
אין אחד שלא אוהב את הבחור הזה, הוא באמת.
תשמע, מרוב אהבה.
לא השאירו אותו, כי אתה יודע, בסוף יש פער של 10 נקודות.
הם הביאו מורת רוח.
אני לא יודע אם לא השאירו אותו. אני לא יודע אם לא השאירו אותו כי לא מרוצים ממנו, או לא השאירו אותו כי פחדו שבחר יהיה לכם מכבי.
לא השאירו אותו, ממש
קופמן,
לא.
קופמן קודם כל היום הוא עדין. בחר עד היום לא קיבל הצעה ממכבי תל אביב, אבל
לא,
הגדה,
לא
כל דבר מסברים שמכבי תל אביב פנתה מביאים.
דיבורים באוויר זה משהו
אבל
שמרחיק.
אבל קופמן היום עדין, הוא, לא האוהדים הביאו את דרכו את דגו. המאחרים אתה אמרת לי,
ברור,
הסברת לי שהמאחרים.
ומה
היום אתה עדין?
ומה המאחרים, לא אוהדים?
הם מאחרים...
לא, 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 הם קודם כל אוהדים.
הבנתי.
קודם כל הם מועדים. חבר'ה, הם מתחפשים לפעמים, אתה יודע, לפרשוינים וכאלה. פורים, אתה יודע, פה, פה, יום פורים, יום אלוהין.
ולמה אתה מתחפש? לא לפרשוין?
אני לא מתחפש, אני פרשוין.
לא יודע, למה אתה מתחפש? אתה כלום, אתה, מה אתה?
נכון, כלום.
לא, אז בסדר, אבל לא צריך לחפש. מה אתה רוצה מאחרים? לא הבנתי.
אני רוצה מאחרים שיפסיקו להתחפש וכאלה, ולא כל אחד יגיד, אני פרשוין, יש לי ידע בכדורגל כמו למאמן. אלוהים אדירים, אתה יודע. בוא נה, אנשים פה גם, באמת. מה עם כדורים?
אני לא שמעתי את המשפט הזה.
אני שמעתי בשידור. בשידור שמעתי אליי. אתה מבין, בוא נה, אנשים חייבים לקחת כדורים. היום אי אפשר בלי. חייבים. אלבז, הפועל חיפה אתמול אחרי הרביעייה, מה קורה?
אתה יודע, קיבלו, תגיד, מכה די קשה. אבל רוני לוי עם כל זה שקיבל חוזה חדש, אתה יודע, באו בטענות על זה שיוספי בספסל, אבל יוספי מסתבר שספג מכה קשה באימון המסכם, וזה הסיבה שהוא לא פתח בהרכב. מעבר לזה, אתה יודע, מבחינתה של הפועל חיפה הם נראו רע מאוד אתמול, הרבה מאוד ביקרות על ההגנה, על איך שהקבוצה נראיתה, והאוהדים של הפועל חיפה, אני יכול להגיד לך שאני רואה...
אבל יוספי הוא לא שחקן הגנה.
לא, לא קשור לזה, יוספי שחקן מאוד משמעותי שהיה כן. חסר גם בחלק הקדמי, אבל אני יכול להגיד לך שעדים של הפועל חיפה מאוד מאוד זעמו על התצוגה הזו, ואמרו שאם הם רוצים באמת מחילה, זה רק בעוד שבוע ויום בדרבי.
הם רצו לנצח בדרבי גם אם היו מנצחים אתמול, זה לא משנה. בדרבי הם רוצים לנצח ומכבי חיפה יותר טובה, מה לעשות?
כן, מכבי חיפה יותר טובה, אבל הדרבי חוקי משלו, אל תשכח.
אין שום חוק, זה מכבי חיפה נקודה. זה החוק היחיד. Okay. היא יותר טובה, בהרבה יותר טובה.
אני גם לעשות? חושב.
יפה, אז מה, אתה חושב פעם, פעם אחת תפסו אותם, חילצו טקו, אבל...
מכבי חיפה גם יותר טובה מבני רייני, אתה לא חושב?
כן, אבל פה, yeah, תשמע, פה... אותה
פעמיים.
אבל עכשיו אומרים האוהדים, אתמול, מכבי חיפה שיחקה כמו בימי בחר, היא רצה, כאילו, המאמן עכשיו... הם מתייחסים למסי כמו מובטמין, כמו לאולוגרמה.
אני לא יודע אם ראית את המשחק קופמן, מכבי חיפה אתמול, אני ראיתי אותו מהיציע, שיחקה כדורגל...
מטויסים!
כדורגל משובח.
יפה, וכל זה בגלל המאמן הבא.
לא קשור למאמן הבא.
אבל יוני, 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 הפועל באר שבע...
אני אמרנו, דיברנו על זה.
לא, 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 רגע, רגע. רק אני לוקח את ויטור, כשהוא נמצא, היא לא מקבלת רביעייה.
נכון.
היא לא מקבלת רביעייה.
אבל דיברנו על זה.
אבל זה חלק מהזה, מהמשחק.
אבל במשחק הזה, מכבי חיפה שיחקה טוב, ניצלה את היעדות של ויטור, ניצלה את הרשלנות של ברדה, עם ההרכב הזה שהוא...
קבוצה צריכה לנצל את הדברים האלה.
נכון.
נותנים לך מצב, קח אותו.
לגמרי. כן. על הכיפק, אלבז, בוא נחזיק אצבעות, בוא נחזיק אצבעות רק לחג שמח קודם כל.
חג שמח.
ובואו נחזיק אצבעות שבאמת אתם בצפון, אתה מצפת.
שיהיה לכם באמת... אנחנו שומעים בדיוק עכשיו מטוסי קרב, אז יצאנו כולם החוצה.
יפה, תצלמו ותשלחו. חג שמח. וגם, תשמע, ונחזיק את
בואו. לא דיברנו על קריית שמונה שלו למקום הראשון.
כן, אבל זה רק שש נקודות, אז זה לא, אתה יודע, לא הפרש מטבריה. אלבאס, שוב תודה, וחג שמח, פסח קשה. תודה, חג שמח,
הרבה בריאות, ביי ביי.
לכולנו. עכשיו אנחנו נעשה פרנסה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, יוני, אתה מוכן?
אני תמיד לפקודתך.
אוקיי, הנה משחק ראשון, ליגת ווינר, סליחה, ליגת 1-0, הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, פלייאוף תחתון, כולנו כבר כמעט השלימו הירידה של הפועל פתח תקווה לליגה הלאומית, עדיין בפתח תקווה מאמינים שהם לא ירדו, אז בשביל זה הם צריכים לנצח היום את ביתר, שגם היא נמצאת רק שתי נקודות מעל הקו האדום. היחסים, ניצחון של הפועל פתח תקווה, וואו וואו וואו, 4-15.
לא כזה גבוה, נו, הלאה.
תקו 3-80, ניצחון של ביתר ירושלים 1-65, עשו את ביתר פיבוריטית ברורה.
נכון, אני תשמע, הפועל פתח תקווה איסוס מת כבר בליגה שלנו לצערי הרב, אני מאוד אהבתי את הקבוצה הזאת ואת שהם שיחקו.
בשנות ה-50.
לא, לא, בתחילת העונה. עד המחזור
העשירי. משנים 58 עד 1963.
יופי, זה הזיכרון אחת שלך. אני זוכר אותה מתחילת העונה, הייתה קבוצה טובה, שעשתה לא מעט צרות.
הקבוצה ניצחה עד היום 3 ניצחונות.
מה זה משנה? אני אומר לך מה אני חושב.
30.
אני מותר לי לחשוב שונה ממך?
ברור, ברור.
זה הכל. אני הולך על הפסד להפועל פתח תקווה.
קוף.
אני הולך על ביתר גם.
אני הולך על תיקו.
אוקיי, אז יש לנו אחד תיקו.
יפה, עברנו לליגת ווינר בכדורסל, בכדורסל המפואר שלנו, הפועל חולון, הפועל ירושלים, קרב באמת גדול, שתי מאכזבות ליגת האלופות, אני חושב שחולון לא כל כך מאכזבת, שתיים שחשבו שיהיו בשלב הזה במקום יותר גבוה בטבלה, משהו לא עובד אצל חולון בתקופה האחרונה ביחס לחודש שעבר, בעוד שאצל ירושלים קצת התהפך, הניצחון שלהם על הפועל תל אביב בגביע החזיר אותם לחיים, אבל אני הולך עם האנרגיות, יש כאלה שהולכים עם האנרגיות החדשות של ירושלים, אבל חולון לא תוותר פה במגרש הביתי שלה. מינוס אחד, הפועל חולון, יעני ירושלים פבוריטית, פלוס אחד, פי תשע, וניצחון של הפועל ירושלים ביותר מאחד, 1.80.
אני לוקח את ביתר.
איזה ביתר? אין ביתר פה. הפועל חולון, הפועל ירושלים.
לא, אני עדיין מביתר. הפועל חולון, הפועל ירושלים, אני הולך על חולון.
מה הולך? פלוס, מינוס, מה?
חולון. שחולון, פלוס אחד.
אוקיי.
לא פלוס אחד.
מינוס אחד.
מינוס אחד.
כן. אתה, יוני?
התחלנו לצד
שתיים. אני הולך עם קופמן.
אני הולך גם. אני חושב שחולון תנצח. אוקיי, אנחנו מגיעים לקלאסיקו הגדול, האמיתי, ולא כל המתחזים, ריאל מדריד ברצלונה. שתי הריבות הגדולות מגיעות לקלאסיקו במצב רוח שונה, זה ברור. בליגת האלופות, למרות כל התחזיות, ריאל מדריד עברה את הסיטי בסיטי, וברצלונה, אחרי ניצחון גדול בפריז, אכלה אותה בברצלונה, יש בעיות בחדר הלבשה, המאמן העיפו אותו, גם ככה אני יודע, הוא לא אמור להמשיך. אוקיי, היחסים. ריאל מדריד 1.75, תיקו 3.75, ברצלונה 3.70.
אני אגיד לך, אני הולך על תיקו פה, כי ריאל מדריד משקיעה, השקיעה הרבה מאוד מאמץ ברבע הגמר מול מנצ'סטר סיטי.
מה, והם לא השקיעו ברצלונה?
לא כזה מאמץ, הפסידו, הותחו. ואני חושב שהפער בצמרת משאיר לריאל מדריד סוג של שעננות כזו להגיע לסיים את זה בטקו.
אוקיי.
אני הולך על ברסה, בחוץ.
ואני הולך על ריאל. אז יש לנו פה בשולש.
בשולש, כן.
והמשחק האחרון, הולכים לליגה הצרפתית, PSG, פריז, משחקת נגד ליון, ליון בכושר מצוין, אחרי פתיחת עונה מזעזעת שהיה נראה שעכשיו היא עלתה על המסלול. פריז לא ניצחה בביתה בליגה כבר 3 משחקים, אבל היא באה עם מצב רוח גדול אחרי הניצחון הגדול על ברצלונה. היחסים, פריז סן ז'רמן 1.40, תיקו 4.10, ליון 4.90.
אוהו.
אוהו.
אני הולך על פריז סן ג'רמן, גם אני.
אתה הולך על פריז קוף, אני הולך על תיקו.
אוקיי.
יפה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
לפני שאנחנו ממשיכים, רב סרן דור זימל, השם יקום דמו, נפטר מפצעיו. הוא נפצע בשבוע שעבר מפגיעת כתבם בארבל הרמשה. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 12 בחלקה הצבאית באבן יהודה. דור היה מאורס ועמד להתחתן בעוד חודש וחצי. שוב, יהי זכרו ברוך. עדכון תוצאות מחצית בחדרה במשחק מול של גליל עליון מול הרצליה, 48-42 לגליל. מה יש לנו כאן בינתיים, צביקה?
כאן אילת הובילו כבר יותר, עכשיו 29-28, 5 דקות 22 לסוף הרבע השני.
טוב, אנחנו מתקדמים. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. ערב טוב, צביקה.
בוא נדבר על הפועל באר שבע. מה קרה שם אתמול?
אני חושב שזה צירוף של כמה דברים. אחד, הפועל באר שבע בלי ויטור ובלי גורדנה וגם בלי לופז. כן, אני לא שוכח את לופז, שהוא שחקן משמעותי. אני חושב שזו קבוצה אחרת, קופמן, זו קבוצה אחרת, אין להפועל באר שבע תחליפים לשחקנים האלה, כן. וכשהשלושה האלה לא משחקים יחד, וליניב ברדה גם בוחר לא לעלות עם עדן שמיר, אז שהוא גם שחקן משמעותי, ועבר לא מעט בכדורגל, אז אני חושב שרביעה כזאת, זו רביעה שאיתה, או כשהיא נהדרת, ונהדרת בעין, וכשאתה הולך לחיפה, אז אתה יכול לחתוך.
לא, אבל צריך להגיד את האמת של יניב ברדה, העדיף את משחק הגביע על המשחק נגד מכבי חיפה. אני לא רוצה להגיד ויתר.
הוא מתעקש איתי, צביקה.
הוא יכול להתעקש. מה, אנחנו מטומטמים? אנחנו לא רואים כדורגל, אנחנו לא רואים את הרכב, לא ראינו את באר שבע שבוע קודם, לא סופגת גולים, אמנם ניצחה מפנדל, אבל זה לא הייתה באר שבע.
הוא מתעקש, והוא לא שיקר לי עד היום, הוא מתעקש שוויטור לא יכול היה לשחק, יש לו בעיה בשריר התאומים, וגורדנה נסע כן לחיפה.
ובחצי גמר הוא ישחק? הבעיה בשריר התאומים בשלושה ימים תיפטר?
קודם כל זה יש זמן, שמע, יש זמן, בוא נהיה רגע, אתה יודע, הגיוניים, יכול להיות שזה הכל בלוף, כן? כמו שאתה אומר, או מעריך, או יכול להיות שהוא באמת היה צריך את המנוחה הזאת במשחק הזה. ותראה, אני יכול להגיד לך שאחד השחקנים
הטובים ביותר, אני רוצה להגיד לך משהו, שנייה,
רגע, משפט יוני. אחד השחקנים הטובים ביותר של הפועל באר שבע בתקופה האחרונה, אתם יודעים מי זה? איתן טיבי. ואיתן טיבי לא ילד, ואתמול הוא פתח בהרכב ועלה, כשגם ברדה צריך אותו ליום רביעי, אז הוא כן עליי.
רגע, אבל אתה לא יכול, רגע, אבל תראה, בוא.
יוני היה במשחק אתמול.
גם אני הייתי במשחק, וגם זה, בוא, עזוב זה את הייתי, זה לא קשור.
לא, היית מקרוב, היית מקרוב.
היום רואים בטלוויזיה יותר טוב, סליחה, היום רואים בטלוויזיה יותר טוב.
צביקה צודק ב-100%, גם אם הטענות שאתה...
לא להגיד שוויתור בסדר.
רק, שנייה, תן לי משפט, רק גם אם הכל נכון, בסוף התוצאה היא שזה נראה כאילו הוא מעדיף את משחק הגביע, והוא אומר, אני פה אגמור בשן בעין, אולי אני אגנוב טקו, אולי אני אפסיד על אחד, שניים. הוא לא ציפה למפלה כזאת. עכשיו תראה, ויתור לבד זה 60% מהקבוצה. עכשיו אני שואל אותך, למה חתואל כזה לא שיחק? למה? למה חתואל שהוא שחקן מוביל? למה הוא לא פותח איתו?
חתואל במשחק נגד מכבי תל אביב פתח בהרכב, היה במשחק רע, אחרי המשחק לא בא לשמוח עם הקהל,
כשהוא יצא, כשהחליפו אותו עשה הצגות,
היה בז שלם סביבו, לגיטימי שלא יפתח איתו אתמול, מה זאת אומרת?
לא, אבל למה עדן שמיר באמת, שהוא שחקן די חשוב שם?
עדן שמיר אני לא יודע, לא שאלתי את אליניב, אבל בוא נגיד עוד פעם, חבר'ה, אתם ותיקים ממני, וצביקה, אם אין קבוצה, צביקה, אם אתה יודע שאתה הולך למשחק סופר חשוב, ויש לך שחקן שהוא לא קשיר ב-100%, מה, לא לגיטימי שהוא לא ישחק? לגיטימי.
אני רוצה להגיד לך משהו, חטאתי אולי כמה פעמים, אבל אני הלכתי על כל משחק על ניצחון, ולפעמים התקיפו אותי על זה. לא ויתרתי ולא היה משחק ש...
כן, אבל אין שיקולים, צביקה, כמאמן, שאתה בא למשחק חצי הגמר, שמבין שלושת הקבוצות...
יש שיקולים, אבל אני לפעמים...
שמבין שלושת הקבוצות שלפניך, אתה היחיד שיכול לצאת עם תואר בוודאות.
אני אומר דבר אחד, שלפעמים 4-0 כזה, כשאתה נכנס לאוטובוס, ואתה צריך לנסוע עכשיו עד באר שבע, המצב רוח באוטובוס הוא על הפנים, זה יכול גם להיגרר, למזלם זה משחק יחסית קל ביום רביעי, זה לא משחק נגד מכבי תל אביב או מכבי חיפה.
אני לא מכיר קבוצה שחוטפת כזאת תבוסה,
זה לפעמים יכול לפגוע לך במורל.
תראו, אני אולי נאיבי קצת, כן? אבל אני מאוד מאמין בלעשות את הדברים בצורה האורגינל. ואליניב ברדה בשבוע שעבר נגד מכבי תל אביב החליט, כן? לא להרכיב שחקן שהיה אמור לפתוח, אנדרי פוקו, השחקן מגבון, הוא החליט שהוא לא פותח בגלל שהוא איחר בממש
בסדר,
מעט
משמעת,
להתכנסות, בוודאי. הוא החליט שהוא הולך עם אור דדיה. והוא הלך עם דדיה, והוא ניצח את מכבי תל אביב, ניצחון שהיה מאוד יוקרתי מבחינתו.
אבל תוכמן, אתה מפסס את המטרה, אף אחד לא אומר שאליאני ברדה עשה בכוונה.
כן, נתן את המשחק.
אנחנו אומרים ששיקול הדעת שלו, והוא מאמן צעיר, היה מוטעה בעניין הזה, לבוא לחיפה.
אבל אני לא...
רגע, ולשחק עם פחות...
אני לא פירשתי את צביקה כאילו אמר זה, ממש לא.
אז אני אומר...
ממש לא, לא עשה בכוונה ולא כלום. אני רק אומר, שאני באופן
בקלות דעת הוא הפסיד את המשחק הזה.
אני באופן אישי, אני כיניב תוכמן מאמין שצריך לעשות את הדברים בצורה אורגינלית. עכשיו אני כן מאמין לאליניב שמיגל ויטור
לא היה קשיר,
לא היה קשיר ב-100%.
עזוב את ויטור,
תבוא ותגיד לי,
יש ארבעה שחקנים אחרים, שחקן הרכב שלו,
לא לא לא, ויטור זה המשמעותי ביותר. ברגע שוויתור לא
משמעותי ביותר, לופז משמעותי מאוד.
ולופז זה מורחק, הוא לא יכול לשחק.
בסדר, אני רק אומר, אבל אני אומר, ויתור משמעותי, לופז מורחק, חתואל לא נתן משחק קודם טוב, משהו בהרכב של באר שבע נראה לי טיפה בקלות דעת, חוסר ניסיון של המאמן.
אני אהבתי מה שצביקה אמר. צביקה נגע בנקודה שהיא סופר חשובה, וזו הדרך אתמול הביתה. וזו הדרך אתמול לבאר שבע. ולא בכדי, אתמול, אחר חצות, אני כבר, איך אומרים, ספגתי מהאנשים בבאר שבע, מהאנשים הכי קרובים, שהם כן ידעו לעשות את הסוויץ', וכן ידעו לייצר אנרגיה, וכן ידעו שיש 12,000 אוהדים של באר שבע שיצפינו ביום רביעי, כן, חלקם גרים כבר במרכז, כן, אבל ימלאו את החלק שלהם בבלומפילד. אני לא מאמין, צביקה, שהם יקחו את המשחק הזה.
שאתה חוטף
לא מאמין. גם מכבי חיפה, יוני, אתה זוכר את ה-6-0 של רוני לוי?
תוכמן, שנייה, תוכמן, תן להשחיל בילה.
כן, כן.
זה קורה לעתים רחוקות מאוד, שאתה חוטף רביעייה ומנצח 3-4 ימים אחרי זה. אני זוכר, יכול לספור לך על אצבעות כף יד אחת את מה שאני זוכר לפחות, שזה קרה. זה בעיה מאוד קשה לבאר שבע. בעיה מאוד קשה.
תן לי להזכיר לך את הסיפור המפורסם.
אל תזכיר לי את... כן.
לא, תן לי להזכיר את הסיפור המפורסם של רוני לוי ומכבי חיפה שקיבלו okay. שישייה ממכבי
נכון,
תל אביב
נכון,
ושלושה
נכון.
ימים אחרי זה ניצחו
זה היה נגד אותה קבוצה הגביע. זה אחרת, זה כן. נגד אותה קבוצה זה לא אותו דבר זה לא
בגמר,
אותו
וזה גם בגמר
בסוף,
וזה גם בגמר, אל תשכח
אנחנו מתווכחים כאן, אני לא מבין
בסוף
אנחנו מתווכחים על זה שברדה עשה התנהג בצורה בקלות דעת לקראת מול מכבי חיפה.
למה אתה חושב שזה קלות דעת?
ככה אני חושב. למה אני חושב?
אבל אין כרגיל, אין עימוקים. אתה חושב?
לא, הסברנו, אנחנו מדברים על זה רבה שעה.
אני שומע, אני מקשיב, אני מנסה להבין מה הבעיה.
אז אני אומר, הוא ויתר על 3-4 שחקנים מאוד חשובים.
כן.
במשחק הזה, כדי לשמור אותם.
אני יודע, אבל אז מה קלות דעת פה?
ככה אני חושב שהוא לא היה צריך לוותר מול מכבי חיפה, 3-4 שחקנים.
אבל מה יותר חשוב? הוא כבר אלוף לא יהיה, אולי הוא יהיה מחזיק גביע, אולי?
ולחטוף 4 ולבוא לחצי הגמר.
גם אם לחטוף 14, הוא הולך פה על תואר.
ואתה מאמין שהוא ינצח בחצי הגמר.
מאחר ושלושה מאיתנו מעולם לא היו מאמנים בליגה מקצוענית, אני חושב שבאמת תואר, אמנם תואר משני, אי אפשר להגיד לזה קלות דעת. אפשר לשאול את צביקה, הוא היה רק 50 שנה מאמן.
לא, אנחנו דיברנו עם צביקה, זה שלא הקשבת.
לא, לא, אז אני אומר...
לא, הוא לא מקשיב, זה
העניין. לא, אני לא מקשיב בדרך כלל לדברים בטלים. להגיד קלות דעת, אתה הבין, זה ביטול תורה.
אוקיי, ביטול תורה. אני אומר שאליני ברדה נהג בקלות דעת במשחק הזה.
אוקיי, בסדר.
נגד מכבי חיפה.
כן, נמסור לו.
הוא שומע, אל תדאג, לא צריך שתמסור לו. כן.
אני בטוח שלא.
טוב, אתה יודע, התוצאות, חלק מהתוצאות יהיו איך הם ייראו בחצי גמר גביע.
נכון מאוד, והם בברוך, לדעתי. ותוכמן, מה שמעת אתמול ב-12 בלילה על הנסיעה באוטובוס לחזרה?
לא, אני אומר, מה ששמעתי זה שהם כבר התחילו לעבוד כבר אתמול מהלילה על הדברים שצביקה נגע בהם, וזה דברים הכי נכונים, זה כבר המשחק הבא, והאם זה ישפיע או לא ישפיע, כבר אתמול בדרך חזרה, לנסות ולמחוק את מה שהיה בחיפה. בוא נראה אם זה יצליח להם או שלא.
אכן
זו
כן.
זו החלטה, וזה המשחק הבא.
זה נכון.
חבר'ה, עוד שתי דקות מתחיל משחק העונה של אשדוד, זה נראה לי הכי חשוב עכשיו.
על הכיפק, תודה.
יאללה, ביי.
חג שמח, תוכמן.
חג שמח.
ביי, ביי,
ביי. יש פה חרושת שמועות בשעה האחרונה.
כבר פרצו את השם.
אני לא רוצה אבל לגעת בשם, אסור לי, עד שאני אקבל אישור, ואני לא קובע את האישור, וחל על זה כרגע באמת במגבלות החוק. בת זוג לשעבר של כדורגלן פעיל, התלוננה נגדו, עיתון במשטרה על או התנהגות בלתי הולמת או אלימות, כי אני לא מקבל את נוסח התלונה, עדיין לא קיבלתי את נוסח התלונה, או על איומים. בקיצור, הרבה מאוד דברים שעדיין לא מבוססים כרגע, אבל זה המצב. אנחנו מנועים מלפרסם את שמה של המתלוננת כמובן, וגם את שמו של הכדורגלן.
ברור, מה זה, לא בפני שם.
כן, ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן,
חברים, ערב טוב.
אהלן, ארלה.
אז ממש לפני פתיחת סדרת הפלייאוף בוואקה ביוון ביום שלישי, מכבי תל אביב ניצחה 90-77 את הפועל באר שבע דימונה. סורקין חוזר עם, חזר עם 21 נקודות ותשעה ריבאונדים, ובאמת משחק...
אגב, הרלה, למה סורקין לא שיחק אפילו דקה או שנייה נגד... נו. בסקוניה.
בסקוניה. אני חושב שעוד לא מספיק סומכים עליו אחרי הפציעה שהוא בקצב של משחק מניטיים ביורוליג. הוא בעצמו אמר את זה שככה הוא מנסה לחזור לקצב.
שני המשחקים שהוא שיחק פה בליגה זה לא היה נראה.
כן, אז הוא נראה מצוין בליגה. אני גם חושב שמכבי תל אביב תצטרף אותו.
כן.
בסדרה מול פאו, כי עמדה מספר 4 זאת העמדה ונגד פנתינייקוס זה אמור לבלוט עוד יותר.
תראה, כשמדברים על מכבי פנתינייקוס, יש הבדל בין שתי הקבוצות לעודד, עודד יצר בחוכמה ובסבלנות שלו, ספסל הרבה יותר ארוך ממה שהצליח התאמן לצמצם. ולמעשה
כן, בעמדה... עד כמה שזה נשמע מדהים, זה
כן.
נכון.
ולמעשה בעמדה 5, יש לפנתינייקוס... רק את לסור.
נכון.
הפולני והאח של הדקומפו הם כלום. הם לא משחקים כן. דקה פה, דקה שם. אם זה יגרר לארבעה משחקים, לחמישה משחקים, לסור מול כל הגבוהים שקטה שישלח אליו, כולל סורקין, זה יכול להיות מפתח בסדרה.
נכון, אתה יכול לראות את לסור משחק לפעמים 36-37 דקות, לשחקני פנים, כמה שלסור הוא אתלט וכל זה, לשחקני פנים זה יותר קשה.
ואתמול נגד פרישטרי הוא לא שיחק דקה, נתן לו לנוח, וגם יש תמונות שלו שהוא תקף איזה אוהד אולימפיאקוס שקילל אותו ברחובות באתונה.
כן, טוב, בחור הגוע אף פעם לא היה. אז אצ'מן בשבועות האחרונים ניסה ככה בכוח להכניס את קוסטס עוד את אוקומפו לעניינים, זה לא כל כך מצליח, לא חושב שהוא ישמוך עליו במניטיים.
לא, אטמן לאורך העונה עשה שני דברים, גם לשמור על סלוקס וגם לשמור על הזור, הוא לא היה מעלה אותם בחמישייה, אבל אני ראיתי שתי משחקים שהתחיל המשחק ואחרי דקה היה 6-0 ליריבה, הוא ישר הכניס אותם למגרש. יכול להיות שהוא תכנן 5, אבל משהו תכנן...
הוא אמור להגיע למשחק?
כן, אין באסלאם 7 ימי אבל. אני רק אומר לך, אני פעם גם ב...
יש 3 בסוכת המלך.
3.
מה?
יש שלושה.
שלושה סוכה, אמרו שלושה.
אטמן, אטמן, נגיד לזכותו, הוא אחד ממנהלי המשחק המבריקים באירופה, וכל מה שקשור להכנה, קצת פחות. קצת פחות, פנתינייקוס לא בדיוק ידועה בהכנה המדוקדקת ובניטרול היריבה ולהוציא אותה מהמשחק שלה, והבדיחה באתונה כבר בזמן אמת סיפרה שהניצחון הכי גדול של פאו העונה, זה שבעצם הוציא אותה לדרך חדשה שהביאה אותה עד למקום השני, היה ניצחון במדריד, שבמקרה או לא, באותו שבוע אטמן לא היה עם הקבוצה, כי הוא היה עם נבחרת טורקיה, אז העוזרים כן. שלו הכינו את הקבוצה כמו שצריך. אז אולי זה לא טוב למכבי שאטמן נמצא עם הקבוצה כרגע, כמובן בטח לא בנסיבות כאלה, אנחנו סתם לא שמחים לשמוע על דברים כאלה. סדרה שבאמת קשה לצפות לאן היא תלך. מכבי תל אביב, נגיד בשורה התחתונה, לא אמורה לעבור את פנתינייקוס עם הביתיות שלה, עם המומנטום שלה, עם
ההייט. אבל מכבי תל אביב נמצאת בכושר הכי טוב עכשיו.
בדיוק. מכבי תל אביב כבר עשה כמה דברים שהיא לא אמורה לעשות השנה, אז אנחנו לא נזלזל.
כל העונה שמכבי תל אביב, זה העונה מפתיעה לדעתי.
לגמרי, לגמרי. אז סביקה באמת נגעת במאצ'אפ מתחת לסל, אני חושב שמי שצריך להיות היתרון המוחלט של מכבי בסדרה הזאת, זה בונזי קולסון. אטמן, כמו שהוא עשה בנדולו אפס, אוהב לשחק עם שלושה גארדים, שזה אומר גריגוניס או ג'ריאן גאנט למעשה בעמדה שלוש, או אם תרצה קמפ איתנן, והאמת היא שגם אם הוא ינסה הרכבים עם שלושה גבוהים, עם חואנצ'ו הרנן גומז כגבוה שלישי, או פאפה פטרו שהוא קצת הוציא אותו מהפריזר בשבועיים שלושה האחרונים, בכל מקרה, בכל
מטאפ, יש לו אופציה לשחק בשלוש אם יתוגלו, להעביר אותו מארבע, אבל אין לו ארבע טוב, כי הוא לא משחק. שניים, גרנט, שהוא אחד השחקנים הכי מפתיעים, ובגללו, אטמן חיסל את וילדוזה. אטמן, שחקן במיליון וחצי דולר, שהוא רצה להביא איתו והביא אותו, ואמר לו, אתה משחק את הפיק אנד רול שלי, הוא חיסל אותו.
וילדוסה היה השחקן הראשון שחתם בפנתינייקוס כן. מכל
נכון, המטרית נכון. ומצד שני גרנט הוא ההפתעה הכי גדולה, וגרנט גם הוא הגארד השומר הכי טוב, הוא יצטרך נכון, אותו לשמור או על בראון או על בולדווין. בולדווין יצטרך לעשות הרבה עבודה על נן, הוא לא שחקן הגנה גדול. בוא נראה.
כן, אני חייב באמת לעבור הלאה, יש לי דיווח מכתב שמגיע עולה לשידור. אראלה, תודה.
אראלה, חג שמח.
קודם כל חג שמח, פסח כשר, ושיהיה סביר, גם אם לא נשמח יותר מדי. תודה.
חג שמח.
ליאב נחמני, ספורט אחת, שדר הקווים במשחק של ממסע מחשדוד. מה קורה?
אני במושבה, פול פתח תקווה
ביתר. כן.
האמת שמה שקורה, קודם כל כבר עכשיו, כשהפועל פתח תקווה מקבלים את הבשורות על השער המוקדם של אשדוד, ועוד לפני שהם עולים לחימום, בוא נאמר ככה שמצב הרוח שלהם בעדינות די שפוף, מבינים שהתוצאה הזו מאוד לרעתם, וגם ביתר ירושלים, שהשער הזה גם מסבך גם אותם, אנחנו יודעים שהמאבקים בתחתית מאוד מאוד צמודים, ושתי הקבוצות האלה באמת מתחקות, משחק על 6 נקודות, זה מהבחינה הזו, חוץ מזה היה עוד
איזה רוח חרוץ. הפועל פתח תקווה מצחקת על רגע, שנייה, הפועל פתח תקווה מצחקת על 6 נקודות?
בוודאי, הפועל פתח תקווה היום, אם היא לא מנצחת, היא עם רגל אחת.
מר, וגם היא מנצחת, היא רק עוברת את היריבה שלה.
היא עכשיו שקועה כבר עד האגן.
לוקחת את היריבה שלה איתה.
נכון, בדיוק.
הפועל פתח תקווה מבחינתה זה משחק לא על 6, זה משחק של אולין. זאת אומרת, אם היא לא מנצחת היום, אז באמת נגמר לה הסיפור.
רגע, אבל אשדוד היא מנצחת את חדרה, חדרה חזרת לקלחת.
נכון.
מחזירה את חדרה לקלחת, הפועל תל אביב יורדת מתחת לקו האדום, ניצחון של אשדוד היום עושה סלט
בלגן.
כן, אבל כן. אני חושב שנכון, אשדוד עושה סלט, אני חושב שהפועל פתח תקווה לאב עם כל הכבוד, לדעתי ירדה ליגה כבר. 21 אוקיי, נקודות. תודה. גם אם היא תיקח, רגע, רק שנייה, גם אם היא תיקח את כל ארבעת המשחקים הבאים, 12 נקודות, יהיה לה 33 נקודות, עם 33 נקודות אתה לא נשאר ליגה בשום צורה. אני לא רואה את זה קורה.
אבל כרגע זה הסיכוי היחיד שעוד נשאר לה, והיא חייבת לנצח את המשחק מול ביתר, והתוצאה של אשדוד עובדתית עושה לרע, אין מה לעשות.
כן.
חוץ מזה, עוד איזה אירוע חריג שהיה כאן ממש לפני כמה דקות, כמה אוהדים של ביתר ירושלים בודדים יש לו רע, ממש ניסו לצאת מהיציע שלהם, לכיוון היציע של אוהדי הפועל פתח תקווה, אירוע דומה, אני זוכר כאן באצטדיון הזה במשחק הרדיוס בזמנו נגד סכנין. האמת אירוע חריג, אבל מהר מאוד הגיעו כאן כמה מספר מאבטחים ואנשי ביטחון של האצטדיון ומיד החזירו אותם למקומם. עכשיו ההשגחה קצת יותר גדולה על היציע הזה, ואנחנו מקווים שלא יהיו אירועים חריגים מעבר לזה.
מה יש להם נגד אוהדי הפועל פתח תקווה?
אני לא מכיר משהו אישי פרסונלי. עכשיו, חברים, ברשותכם, חברים, ברשותכם, יש לי רעיון כרגע עם ברק יצחקי, אני חייב לרדת למטה, וכי קורא לי, אני מצטער.
על הכיפק, תודה, ליאב.
בשמחה.
צריקה, אנחנו רואים פה כמה, 58-51 ברבע. 56-51 ברבע השלישי.
כן, היה כבר 10 הפרש לגליל, הרצליה הורידו ל-2, עוד פעם עכשיו גליל לו, זה משחק מאוד מאוד צמוד, וכאן במחצית אילת מפתיעים בהובלה 42-38 על מכבי רמת גן באולם זיסמן.
אז רגע, עכשיו זה רק 5 הבדל. מכבי רמת גן
השאירו את כל האנרגיות מול הפועל תל אביב.
אבל כמה הבדל עכשיו? לא הבנתי בשניכם.
בגליל 5 הבדל.
5 הבדל.
מובילים על הרצליה.
הבעיה עם גליל שהיא זורקת
רבע רביעי נחלשת.
אבל מצד אחד פלדין שם עם יכולת טובה ובאמת מוליך את הגליל. והשאר ישראל, סילבריו גם ראיתי עם 9 נקודות. גם תורם שם. אבל מזה נפל לנו פתאום. אבל זה המצב כרגע. טוב, אנחנו עכשיו נצא להצקת פרסומות, נהיה חכמים יותר לאחריהן. חזרנו. חיים זלקאי, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, רוני.
שלום אביטן, מגדולי שחקני עבר בכדורגל הישראלי, שיחק בפועל באר שבע, בפועל תל אביב, מלך השערים של הפועל באר שבע בכל הזמנים, הלך בסוף השבוע לעולמו בגיל 73, יחסר לכל חובב ספורט, הצעירים לא הספיקו להכיר אותו, אבל היו לו באמת אמירות גם על עצמו, גם על משחק הכדורגל, על הקבוצות, על היריבות, וחבל לדעבין.
כן, רוני, אתה מדויק בפתיח קצת לסבר את האוזן מבחינת הכמויות שהאיש הזה הפקיע, 101 שערי ליגה במדעי הפועל באר שבע ועוד 19 שערים בגביע, תוסיף לזה שערים במדעי ביתר ירושלים, שני שערים בהפועל תל אביב, וכבר לא סופרים את עשרות השערים שהוא כבש במדעי ביתר באר שבע, אז בליגה ב' אף אחד לא יזכור את זה, ביתר באר שבע הייתה המקפצה שלו להפועל באר שבע, שם הוא היה דומיננטי ומאוד מאוד משמעותי באליפות השנייה, הרצופה של קבוצת הפלא של אמצע שנות ה-70, ואמרת נכון, דיבר על המגרש וידע לדבר היטב, גם מחוץ
למשחק. זה כל החן שלו היה, אתה יודע, היכולת שלו, הרי נמאס לנו משחקנים עם קלישאות, הם לא מגיעים לשום מקום, הוא תמיד היה, מה שנקרא, אין לו עצם בלשון, היה אומר את מה שהוא חושב, פיו וליבו שווים, וזה הפך אותו לכדורגלן, לא רק מפקיע סקורר אדיר, אלא אתה יודע, לבחור ססגוני, אין הרבה כאלה, ברקוביץ', פיגלר, שיש להם גם פה וגם יכולת, שקישטו את הכדורגל הישראלי בהרבה מאוד תבלינים.
נכון, אחרי שפרש אז הפה החליף את הרגליים ואני הייתי איתו בקשר רצוף עשרות שנים, ובאחת השיחות האחרונות לפני שנודע על חומרת מצבו הרפואי הוא אומר לי, חיים תגיד לי מה אתה תעשה, את מי תראיין אחרי שאני אלך לעולמי, ואמרתי לו שלום זה עד 120, ואז בשבוע שעבר כמעט כולנו קיבלנו בומבה לפנים. לגבי הסוסגוניות, אז יש את אותן אמרות שפר, גם תרנגול עיוור מוצא גרגר, וקורה בהפועל תל אביב שווה ל10 שערים בהפועל באר שבע.
זוכר.
יש סיפור אחד, אולטימטיבי, אם יש לכם זמן אני אספר.
יש.
טוב, אז הפועל באר שבע 1976 מסיימת עונה שנייה, כאלופת המדינה תחת הדרכתו של אמציה לבקוביץ', והקבוצה מקבלת נסיעת שופר לרומניה, לפואנה ברשוב, אזור הררי, ובלילה הראשון שלום מספר לי, מגיע מאמן הכושר ואומר שהוא החליט לפנק את הקבוצה בריצת בוקר בערים ב-5 בבוקר, ושלום מספר, אני קם בבוקר, זה שעות שהוא בדרך כלל הולך לישון, הוא מתעורר, העיניים נפוחות, מאמן הכושר מוריד אותם למטה, ואביטן בשפתו הציורית אומר, נתתי לאטלטים, לאובדיה ואפריים צבי לעקוף אותי, ואז באחד העיקולים הוא רואה טרקטוריסט רומני, קופץ על העגלה, ואת המסלול, 10 קילומטר אורכו, הוא עושה על העגלה. 500 מטר לפני הסיום הוא יורד מהעגלה, מודל העגלון הרומני, ומסיים בספרינט. פוגש אותו מאמן הכושר שלום שריר, אומר לו, אתה רואה שלום, כשמשקיעים מגיעים לתוצאות.
תודק, מה שנכון, נכון. מעבר, אבל אתה יודע, הוא באמת שחק בהפועל תל אביב, אבל הוא לא זכה להכרה כפי שהיה לו בנגב, כפי שהיה לו באמת...
הוא גם לא זכה להכרה לאומית, הוא לא היה שחקן
אחר. בווסרמן, טוב, היה בזמנו באמת הרבה מאוד בגיל בחתך הגיל שלו.
אז היה קופמן, כמו תמיד, היה עד לפני עשור, שני עשורים, כל שחקני הנבחרת היו ממרכז הארץ, רובם. אחד מביתר ירושלים, שניים מביתר ירושלים.
היה אפילו אחד מקיבוץ, מכפר הנשיא, בובה.
נכון, והיה קפטן נבחרת רובי יאנג, אבל זה בודדים, זה לא משהו שתמיד זה הקרח הגדול.
אבל אנחנו מדברים פה באמת על שלום אביטן, מה שנקרא מינתן אביטן. והזכרת קודם חיים את האליפויות back to back של הפועל באר שבע עם אמציה שגם הוא הלך לעולמו, וזה באמת דור שכבר לא יחזור, שגדלו בבאר שבע רובם, חוץ עם מוסקוביץ' שהגיע מהקיבוץ.
נכון, זה היה שחקן, הם כינו אותו הזר של הפועל באר שבע, רוני מוסקוביץ' השוער. שלום אביטן בעונת האליפות השנייה, למרות שהוא כאילו הגיע מביתר ירושלים וכבר הייתה שם הגוורדיה הוותיקה עם אליהו לילו אופר זיכרונו לברכה ורפי אליהו זיכרונו לברכה ומאיר מירו ברד ייבדל לחיים ארוכים, וזמן קצר אחרי שהוא הגיע אז הוא דרש לעשות לערוך בחירות לקפטן, וזה גם סיפור מיתולוגי. היו 22 שחקנים, שלום אביטן התמודד מול מאיר ברד, מגיעים לספירת הקולות, תוצאה של כדורף, 22 לאביטן, 0 למאיר ברד. אז ברד אומר, רגע, אבל אני הצבעתי, אני הצבעתי בשביל עצמי, מה קרה פה? מסתבר שגם בבחירות, שלום דאג שאחד התומכים שלו ימחק את השם מאיר ברד וישים שם שלום אביטן. הייתה ביניהם, אתה יודע, זה שני שחקנים שהייתה ביניהם הבנה עיוורת על קר הדשא, אבל מחוץ למגרש הם היו צ'ילבוט. ובאחד המפגשים האחרונים שנפגשנו, אז ברד עוקף אותו.
זה סיפור ענק.
אז ברד אומר לו, אתה יודע, שלום, אני בתור קשר, יש לי 87 שערים בהפועל באר שבע, אם אני הייתי חלוץ כמוך שיושב רק ברחבה ומחכה למסירות, הייתי מגיע ל-200. אז אביטן ככה, אתה תולה בו מבט כזה, אומר לו, אתה יודע, מירו, כשאני ואתה הולכים ברחוב, אנשים שואלים אותי, איך קוראים לאבא שלך?
תגיד לי רגע, חיים, דבר אחר, אני זוכר פעם נפגשתי איתו, היה מין קפה בתחנה מרכזית בבאר שבע, של מי היה קפה? של ברד? של מי זה היה?
ברד, היה ספורט ברד, חנות לפריטי ספורט, רק כך הוא הפך את זה לבית הפול, עם מפות משובצות שאפשר לפייק על זה שחמט, אבל אביטן אהב את הפרלמנט של שלמה אילוז, שם הוא היה יושב ואנשים היו מתמגנטים אליו. הגיעו אליו לפני כמה שנים שני חבר'ה צעירים, מעניין שהכירו, זיהו אותו, הראשון בא אליו ואומר לו, אתה שלום אביטן? אומר לו, שלום, כן. אומר, תגיד, אפשר לקבל חתימה? ונותן לו שם דף נייר, אז אביטן משרבט את החתימה שלו על הדף. מגיע הילד השני, אומר, שלום, אפשר לקבל גם חתימה? אומר לו, תעתיק מהחבר שלך.
כן, כן, האיש עם באמת הרבה סיפורים, פולקלור מלא. חבל, חבל באמת שהלך בגיל צעיר יחסית, אבל זה מה יש.
חיים. רוני, אני רוצה רק לפני סיום, אני רוצה לציין פה את ההתנהגות האצילית של מכבי חיפה שאתמול, הקדישה דקה דומיה לשלום אביטן שלא שיחק שנייה במכבי חיפה, וזה לא איזה שיה גלאזר או משהו לאומי, הם דקה דומיה לשלום אביטן, והשחקנים של מכבי חיפה עומדים בחצי עיגול,
ו30 אלף איש מוחאים כפיים.
מוחאים כפיים.
מצמרר, כן, כן.
בשבילי היא הקבוצה של המדינה בזכות האקט הזה. זה לא דבר שמובן מאליו.
תשמע, כל הכבוד לחיפה, קודם כל, שפו, מכבי חיפה. דבר נוסף, שלום בכדורגל הישראלי הרוויח כל שנייה מזה. זו דעתי, כן, אני פשוט זוכר קצת.
שלום זה המלך, המלך מת, רון, המלך מת.
אבל יחי המלך החדש, לאט לאט. חיים, המון המון תודה.
כל טוב, בשורות טובות.
בשורות טובות, חג שמח. הבוקר הלך לעולמו חיים כלבין, שוער מכבי תל אביב. שיחק גם הוא בכמה קבוצות, אימן כדורגל.
אימן שוערים.
אימן שוערים, וגם קבוצות ילדים. רגע, בפועל ירושלים, עד גיל 83, אז הוא חלה. עד גיל 83 הוא עסק בכדורגל, זה הדבר שהוא באמת אהב יותר מכל דבר אחר. היה דמות, אחד מהשוערים הגדולים ביותר, שצמחו כאן, ייצג את ישראל באולימפיאדת מקסיקו, 68, אז בקטע של ההגרלה מול בולגריה, ששי ישלף את הפתק הלא נכון, היינו עולים לחצי גמר אולימפי, אבל חיים, אתה יודע, אני כילד, יוני, תקשיב סיפור, אבא שלי לקח אותי למשחק בבלופיל נגד נבחרת אנגליה הצעירה, אתה זוכר את המשחק הזה, צביקה?
לא את המשחק הזה, אני תכף אני אספר מה שיש לי על חיים לוי.
אתה יודע, אני הסתכלתי, אני הייתי כמו כמו שהיום לוקחים ילד לברמבאו, או אתה יודע, לכל, זה היה פשוט
מדהים. בצלול רמת גן.
לא, אני חושב שזה היה בבלופילד.
אני חושב שהמשחקים של הנבחרת הזה היו ברמת גן.
כן, אבל זה היה משחק, אתה יודע, לא רשמי, זה היה נגד נבחרת אנגליה הצעירה, לא במסגרת רשמית. ואם אני זוכר נכון, אתה יודע, אני גם כבר סקלרות לגמרי, אבל זו חוויה, גם שהנבחרת הפסידה 1-6 לבורוסיה מנשנגלדבך, הייתי, אז בן רימוז, אני זוכר בקיעת השער, גם אז הייתי, אתה יודע, ילד, לפחות את זה אני זוכר. אבל חיימקה באמת היה שוער נדיר. בתקופה של היום, אם הוא היה חי היום וצעיר, נגיד, כמו פרץ ואחרים, הוא עושה אירופה, הוא היה פשוט מדהים, מדהים.
תראה, אני גדלתי במכבי תל אביב על חיים לוין, זה היה השנים הטובות שלו, ואז התחלתי ללכת לכדורגל, הייתי הולך גם לאימונים וגם למשחקים, היינו יושבים מאחורי, אז היום מכניסים את הילדים הצעירים של מכבי, לשער העמידה מאחורי השער. חיים לוין היו כמה דברים, קודם כל, כאשר הוא היה עולה מול שחקן שהולך לנגוח, אם הוא היה מגיע לכדור, היה תופס לו את הראש. אז היו, לא היה ור, שמר, הוא היה מתאמן על זה גם. עכשיו,
היה בהתחלה באיזשהו שלב בקריירה שלו, שאמרו שהוא עיוור צבעים.
אבל בין ראש לגוף הוא הבדיל.
כאשר היה מגיע,
בין ראש לגוף הוא הבדיל.
כאשר היה מגיע מולו חלוץ, לאחד על אחד, הוא היה עושה סלטה, קופץ עליו, הוא היה מפחד כי הגוף שלו היה קופץ עליו. עכשיו אני ראיתי משחק, הפועל פתח תקווה מכבי תל אביב בכפר המכביה, כאשר בועז קופמן לקח אדמה, חול, זרק בעיניים של חיים לוין כדי שסטלמך יוכל ללכת לנגוח, והיה מכות סביב זה, והיה בלגן. עכשיו אחר כך הוא היה, נדמה לי שהוא היה גם מאמן שוערים במכבי חיפה, נכון יוני?
כן, כן.
הרבה
כן.
שנים, הוא התחיל את הנושא של מאמן שוערים, עוד לפני כן. שהתחילו את זה בארץ. והוא היה חי על, על שואר. עכשיו, אם לא היית עומד בחומה כמו שהוא אמר, או כשהוא היה צועק בה ברחבה על לכוון את השחקני הגנה, הוא היה הורג אותך.
ברור.
היה שואר גדול גדול.
אז חיים כה, החל לשחק, קודם כל הוא נולד בפתח תקווה, מ-1954 עד 57 שיחק בהפועל פתח תקווה רק 5 משחקים, הוא היה צעיר אז, אחר כך עבר להפועל כפר סבא, ב-57 הוא גם היה תקופה בהפועל חדרה. במכבי חיפה הוא שיחק מ-57 עד 60, 53 הופעות, אחרי זה 9 שנים במכבי תל אביב, מ-60 עד 69, 69-71 בביתר ירושלים, 1971-72, במכבי נתניה, ומ-73 עד 76 שהעונה שבה פרש בהפועל ירושלים, יש לו 22 הופעות.
איזה קריירה מפוארת.
מה זה קריירה נדירה.
בנבחרת היה לו קצת, כי היה באותה תקופה אבי סוקרים, והיה קצת לבנה חודרוב.
ב-69
היה הרבה שוערים טובים.
הוא היה בין לבין ב-1999 איציק ויסוקר תפס את המקום, והיה בו, אתה יודע, כי איציק היה הרבה יותר גבוה, אתה זוכר את איציק, אבל בכל מקרה, אנשים שלפעמים אין להם תחליף, לא הרבה אנשים היו במשחק עד גיל 83, היום הלך לעולמו בגיל 87, יהי זכרו ברוך. רענן ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב. ברנובסקי?
כן, אני איתכם.
חזרנו מה שנקרא לחיים.
כן, לחיים.
מכבי נתניה גברה אתמול 1-0 על הפועל ירושלים.
נכון.
ראיתי חלקים מהמשחק, לפחות בחצי הראשון זו הייתה נתניה. חצי שני ירושלים, גם היה משחק טוב של נתניה באופן יחסי לרמה הנמוכה. אבל הצליחו, התאמצו, הקריבו, הביאו את השלוש נקודות.
כן, שזה בעצם השורה התחתונה, וזה מה שהיה חשוב.
לא קיבלו גול, לא קיבלו גול.
בדיוק מה שבאתי להגיד, מרקו בלבול במשחק השלישי שלו בקבוצה, אחרי משחק בגביה ושניים בליגה, עם טקו באשדוד וניצחון מול הפועל ירושלים, די מייצב את המצב של מכבי נתניה, שלפחות עכשיו מרוחקת חמש נקודות מהקו האדום. כמובן שברגעים אלו
וצריכה עוד שלוש נקודות כדי להישאר בליגה, 35-6.
כן, אבל רגע, אנחנו עוד מחכים לתוצאה של אשדוד הערב נגד חדרה, כי אם אשדוד מנצחת שם, היא הובילה ועכשיו כבר 1-1 בדקה 25 או 6, אז אם אשדוד מנצחת, אז הכל שם, אתה יודע, מתבלגן לגמרי בדיוק, ולא בטוח שרק שלוש נקודות יספיקו, אבל בהחלט, בעיקר בגלל שאם אנחנו מדברים כרגע על מכבי נתניה, היום רביעי יש לה את חצי הגמר נגד הפועל באר שבע, אז גם היה חשוב להם להגיע, אתה יודע, ככה בראש שקט, אחרי ניצחון, שאפשר קצת לשים את המאבקים של נגד הירידה בצד, ולהתרכז בחצי הגמר, ומרקו בלבול, אתה יודע, כל הכבוד לו, תשמע, עשה ניצחון בחיפה, עם הקבוצה, אמנם הוא היה שם רק 24 שעות, אבל כבר בשני המשחקים האחרונים, וכמו שיוני אמר עכשיו, היא בעיקר לא סופגת פעמיים בליגה, שקודם מכבי נתניה הייתה סוג של מסננת בהגנה, וקיבלה הרבה מאוד שערים, מה שגרם למצב שלה להיות די גרוע.
משים לב, ברנובסקי, תקן אותי אם אני טועה, תופעה במכבי נתניה. כל מאמן חדש שמגיע, לא משנה מתי, נותן רצף.
כן, נושא כמה משחקים, נכון, אצל מרקו זה כרגע שני משחקים, ובאמת אנחנו...
אבל אני זוכר בני למבה, אני זוכר את הקוזו.
כולם התחילו ברגל ימין ובחגיגות, אגב זה מה שקרה...
אחרי זה הם שוקים.
זה מה שקרה בנתניה בערך בארבע או חמש השנים האחרונות. אטפלד התחיל טוב, המשיך גרוע ופותר, בני למבה התחיל טוב, המשיך גרוע ופותר, רן קוזוק התחיל טוב, המשיך גרוע וגם הוא סיים את תפקידו, ואותו דבר גיא צרפתי, מניתי לכם את כל הזה.
ואם תלך אחורה גם סלובודן דראפיץ' אותו דבר, ולמה אתה אותו דבר?
סלובו היה שלוש שנים, הוא יחד עם ברדה.
וצריך להזכיר שמרקו שהגיע לכאן, הגיע עם סעיף שבמידה והקבוצה נשארת בליגה, כמובן שהחוזה שלו באופן אוטומטי מתחדש לעונה הבאה, אז יכול להיות שבנתניה ירצו לעשות סוג של המשכיות, אתה יודע, לקראת העונה הבאה, לעשות שינויים בסגל, לעשות שינויים במצבת הזרים שלהם. מרקו, אתה יודע, כבר תהיה תביעת אצבע שלו בצורה יותר מפורשת ויותר רצינית בקבוצה, לא שעכשיו אין, אבל אתה יודע, אם הוא יעבוד על זה בקיץ,
לא, אנחנו דיברנו... לא, אם הוא בוחר את הקבוצה ואת הסגל ואת החיזוקים...
בדיוק, דיברנו על זה שמרקו בן אדם מאוד רציני, אחד המאמנים המוערכים, אתה יודע, מה שיש לו, יש לו, ובאמת, הוא הגיע עם אוריינטציה, קודם כל לעצור את מסכת הספיגות, ובאמת לעצור ולעשות כל דבר שצריך עכשיו, כמו שהוא אמר, גם אם זה כדורגל קצת מגיל.
הוא לא רק מאמן רציני, הוא גם מאמן מצוין, הוא באמת מאמן
את קבלות. וזה גם פיגורה שעומדת בחדר ההלבשה, עם הרבה חבר'ה צעירים שיודעים את העבר שלו, מכירים את ההיסטוריה שלו, יודעים את היכולות שלו, ואני חושב שההשפעה שלו במכבי נתניה הייתה צריכה מישהו רציני, מישהו שמכיר את הליגה, ומישהו שתהיה לו השפעה מיידית. לא היה להם זמן עכשיו להתחכמויות, ובקטע הזה לפחות מכבי נתניה הצליחה, וגם מרקו, משהו שלא צריך להגיד לו. שוב, עדיין אבל צריך להגיד, הם לא הבטיחו עדיין שום דבר, זה נכון שהם שיפרו את המצב שלהם עם שני המשחקים האחרונים, גם הטקו באשדוד, שלא נתן לאשדוד להתקרב לנתניה, ובטח הניצחון אתמול, שהוא היה במשחק לא פשוט, כי הפועל ירושלים הגיע מאוד משוחרר, זאת קבוצה טובה, זאת קבוצה שבפלייאוף התחתון נראתה טוב, הבטיחה כבר את ההישארות, והקבוצות האלה הן הכי מסוכנות, כי הן באות בלי שיש עליהן לחץ, ובנתניה מאוד חששו, אבל בדיוק כמו שמרקו רצה, גול אחד עם משחק לא הכי מבריק, אבל שלוש נקודות, רשת נקייה, ואפשר להסתכל קדימה.
בינתיים הוא עושה מה שמצפים ממנו, זה בטוח.
לגמרי, חד משמעית.
תסביר לי מה קורה במכבי פתח תקווה, אני מבין שיש סיוט רצון, אני צחון אתמול 4-2 על הפועל תל אביב.
כן, חד משמעית.
חוזר הוא יואח.
תראה, אותו סיפור כמו מכבי נתניה, גם מכבי פתח תקווה מחכים למה שנקרא להישארות הרשמית, או כשהבטחת ההישארות תהיה בטוחה, ואז גם אבי לוזון רוצה וגם רן קוז'וך להבנתי רוצה, והרומן הזה יימשך עונה נוספת. גם מכבי פתח תקווה אתמול עשתה ניצחון גדול, למרות כמה רגעים ששם, אתה יודע, היה להם הרבה
שיקות לב ולחץ. מכבי פתח תקווה זה תמיד תעלומה בעיניי ברנובסקי, נוער של ה... משובח מכל השדרה.
לקחו אליפות בשבת, יוני, לקחו אליפות.
כן, לא, בכל השנים הם בצמרת.
נכון.
ומגיעים לקבוצה הבוגרת, אז או שהם מוכרים את השחקנים, או שהקבוצה הבוגרת עם האוטובוס האוהדים שלה לא מצליחה להרים את עצמה. זה קבוצה ש...
כן, אבל השנה, אתה יודע, זה גם כן קבוצה שדיברו עליה אולי שתעשה פלייאוף עליון, אבל גם כן התחרבשו להם הדברים במהלך השנה. ושוב, רן קוז'וך צריך להגיד לזכותו, הצליח אתמול להביא ניצחון גדול, גם הזכרת את הצעירים, ניבי יהושע, כוכב קבוצת הנוער, שכבר הפך לשחקן קבוע בבוגרים, יחד עם לירן חזן, זה שני חבר'ה, שברגע שהפער של קבוצת הנוער הפך להיות משמעותי, קיבלו צ'אנסים בקבוצה הבוגרת, ומוכחים את עצמם פעם אחרי פעם, ראינו את זה גם במשחק מול מכבי תל אביב, שהם כבשו את השערים שהדיחו את מכבי תל אביב מהגביע, ואתמול צמד של לירן...
אני הייתי במשחק ילדים, של מכבי פתח תקווה נגד הפועל פתח תקווה, דרבי.
כן.
ארבעה מאמנים...
הנכד, יוני, הנכד צריך שם?
כן,
ארבעה... רגע, ספר לנו.
והפועל פתח תקווה.
איך הנכד ספר לנו?
שחקן, חבל על הזמן, אבל לא אובייקטיבי, כן.
בגלל זה, קודם כל נאחל הצלחה לנכד, בלי קשר.
רגע, שנייה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
הוא בהפועל או מכבי, לא הבנתי.
הוא בהפועל, הנכד.
אני אדבר עם אבי שיסבר את זה.
לוזון יסמן אותו ויקח אותו אליו, אתה יודע, ככה זה קורה.
שחקן באמת הכי טוב בהפועל פתח תקווה, אבל אני לא אובייקטיבי, אבל בוא אני רוצה להגיד לך משהו על מכבי פתח תקווה. ארבעה מאמנים בקבוצת ילדים בני 8 עומדים ועובדים בזה, זה התוצאה בסוף.
תקשיב, היום כשאתה מדבר היום על מחלקת...
זה השקעה, זה השקעה.
נכון.
כשאנחנו היום מדברים על מחלקות נוער, יש שלוש מחלקות נוער מובילות, אני אצרף, אני אגיד מכבי תל אביב, מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה.
אני לא חושב שזה הסדר הנכון כרגע.
אני לא בטוח שזה בדיוק מה שבאתי להגיד.
אתמול מכבי פתח תקווה הבטיחה את תואר אליפות נוסף.
קופמן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני לא בטוח שזה הסדר הנכון, חד משמעית, ואפשר לצרף גם את מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, שלפחות בגילאים הצעירים, עובדים יפה.
גם אשדוד,
גם אשדוד עובדים יפה שם. אשדוד עובדים יפה מאוד.
חד משמעית, ובאמת, הקבוצות האלה, מקבוצות הילדים, טרום ילדים, אני במקרה מסתובב ורואה, כי גם הבן שלי משחק באחת מקבוצות הילדים, אמנם בשמשון תל אביב, אבל אני רואה קבוצות אחרות, אני נמצא באימונים של מכבי פתח תקווה של הבוגרים, ואתה רואה את קבוצת הנוער מתאמנת, ואתה רואה את ההשקעה שלהם בקבוצות הילדים והנערים, ואתה רואה שם קבוצות שמגיעות לגמר גביע ונאבקות על אליפות, מהגילאים הצעירים, מה שפעם היינו רגילים להגיד, כל האליפויות במכבי תל אביב, הפועל תל אביב,
ילדים בני 7-8, ארבעה מאמנים.
אגב, על זה אבי לוזון חי כבר כמעט עשור, אם אנחנו מדברים בשנים האחרונות על מנור סולומון ועל יאלה בדה ועל טי בריבו שנמכרו.
מאז שאבי הפסיק את תפקידו כיושב ראש ההתאחדות, והוא הלך רק למכבי פתח תקווה, הוא משקיע בזה את כל יום.
לגמרי, לגמרי, ותשמע, וזה מניב תוצאות.
כל המשפחה מעורבת, הבנים,
כולם, אופיר לוזון עושה שם, כולם. הבן של אבי הוא מאמן קבוצת הנוער שזכתה אתמול באליפות, כך שבאמת זה משפחה שבאמת עושה עבודת קודש במועדון הזה, ובעיקר במחלקות הנוער. ואתמול, אם אנחנו חוזרים רגע לניצחון של הבוגרים,
המשפחה הזאת צריכה להירשם באותיות זהב בכדורגל הישראלי, זה על זה אין ויכוח.
אין על זה ויכוח לגמרי. ואתמול מכבי פתח תקווה עושה ניצחון, אמנם עם כמה דקות של ככה דפיקות לב אחרי האדום שהם קיבלו עם אביב סלם, פועל תל אביב חזרה ל-3-2, אבל מכבי פתח תקווה ידע ברבע שעה האחרונה לעמוד, לא לקבל את השלישי ובאמת לתת את הרביעי שנתן להם גם הרבה מאוד אוויר לנשימה בתחתית. הם כרגע 6 נקודות מהקו האדום מאשדוד, שוב נחכה לתוצאה של אשדוד הערב.
בליגה, לא יודע
אם אשדוד מנצחת היום וזה רק 4 נקודות, אתה יודע, זה דברים לא סגורים לגמרי. וגם צריך להזכיר, מכבי פתח תקווה לא בשבוע הזה, אבל בשבוע הבא, חצי גמר גביע נגד הפועל נוף הגליל, שראינו את נוף הגליל מפרקת את בני יהודה בשבת, כך שהולך להיות להם
יכולה לצאת עם תואר השנה.
כן?
חד משמעית, לגמרי, ואתה יודע, ברביעה שנשארה בחצי הגמר, אם אולי אני ככה פחות סיכויים לפועל נוף הגליל, כי היא באה מהלאומית, ואנחנו לא יודעים איך היא תעמוד בחצי הגמר, חד משמעית, כל שלוש הקבוצות האחרות מליגת העל, הסיכויים לטעמי לפחות, שווים, בטח שזה חצי גמר וגמר, זה משחק אחד שאתה בא ואתה באמת יכול להביא תואר הביתה, ומכבי פתח תקווה, אתה יודע, החלום הרטוב של אבי לוזון, זה להביא תואר למועדון ולעיר הזאת. ובאמת מכבי פתח תקווה אתמול עשתה ניצחון שגם לה נותן שקט לקראת המשך המשחקים והמשך המאבקים בפלייאוף התחתון ובטח לקראת חצי הגמר. ותשמע, כשאתה רואה בסוף את ניבי יהושע ואת מאור לוי שנותנים גולים וכל גול
בשבע, אני רואה שאשדוד מובילה כבר 2-1.
אז הנה, אתה מבין, אנחנו מדברים ואנחנו לא יכולים לעשות שום תוכניות, כי אם אשדוד מנצחת היום זה טורף את כל העניינים.
אני אומר לך שאני לא עושה תוכניות מראש, אני אומר לך.
לכן אמרת לי מכבי פתח תקווה הבטיחה את ההישארות, אם אשדוד היום מנצחת זה רק 4 ממכבי פתח תקווה ו3 מנתניה, ואני מזכיר לכם שבשבת יש לנו ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב.
לא, אבל אנחנו רק בדקה 34, 2-1.
אז יהיו שם עוד גולים, אין לנו ספק, אבל בכל מקרה, מה שלא תהיה התוצאה, התחתית באמת בוערת השנה, ואמרנו בתחילת הפלייאוף הזה, כשיש תחתית עם נתניה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, אנחנו לא נתפלא אם בסוף תהיה יורדת שהיא לא אחת שציפינו שהיא תרד. וזה כרגע המצב שהולך להיות. הפועל תל אביב נמצאת במומנטום רע, ביתר ירושלים, ואם אשדוד מנצחת, אז כולם בתוך הבלגן הזה, ואתה יודע, אנחנו נצטרך לחכות כנראה עד הפוטו פיניש.
מדהים. כן, יהיה מעניין בחלק התחתון.
ברנובסקי.
לגמרי.
ברנובסקי, המון תודה.
תודה לכם, חברים.
צביקה, סתור לנו מקום לכדורסל, אני לא מרוכז.
3-0-9 דקות לסוף המשחק, גליל עליון מובילה 78-75 על בני הרצליה.
היה לה כבר יתרון של 11.
היה לה כבר יתרון של 11, הרצליה רצו ל-11-0. כאן הפועל אילת מובילה על מכבי רמת גן, רבע רביעי, 2 הפרש.
תוצאה, לא הפרש.
לא, כבר 55, אבל יש עוד דקה 0-4 לסוף הרבע השלישי.
אתה יודע, אני רואה פה באמת זרים, צביקה, אתה יודע, אתה הולך לסל, 1-0, תגמור את זה קודם כל, תעשה סל, וואלה, אתה זר, שחקן חיזוק.
2.10 מטר.
כן, אלוהים אדירים.
גם בכדורסל יש פלופים בזרים.
מה זה, פלופים?
חבל על הזמן.
מה זה, בוא נאמר.
לא, אבל בכדורסל אפשר להחליף אותם, בכדורגל רק אתה יכול בינואר, יש לך
חלום.
בכדורסל עוד מביאים, עוד מחליפים עכשיו שחקנים.
השנה בטח יהיו פה 300 זרים, אבל חלק אנחנו לא ידענו שהם באו. אנחנו נצא של הפסקת פרסום. אוטוטו חוזרים. חזרנו. אנחנו עכשיו עם ספורטאית ששוחחנו איתה בשבוע שעבר, ערב ריצת האולטרה מרתון סובב כנרת, זה 61 קילומטר, מי ששכח מרתון זה 42 קילומטרים, 195 מטרים. אנחנו אומרים שלום וערב טוב למיטל וייס, מיטל היא רעייתו של איתן גונן, אביה של רומי גונן, שעדיין מצויה בשבי החמאס כאזרחית שנחטפה מהמסיבה. מיטל, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, שפו, שיחקת אותה.
תודה.
עכשיו בואי תספרי לי, באמת מה היה שם.
טוב, הגענו לשם, המשפחה
מחכה
לנו עשרים דקות לפני הזינוק.
כן.
להכין את הרכבים לקראת יציאה, ולשמחתי הגיעו עוד 8 מופלאים שלא הכרתי עד אותו רגע, שהחליטו שהם עושים איתי את המרחק המלא, והם יצאו איתי לדרך. הגיעו גם חברים תוך כדי הריצה, לחלקים מסוימים מתוך הריצה. היינו עם רכבים מלווים בהתנדבות שליוו אותנו לאורך כל הדרך את הריצה הזו. היה לנו מזג אוויר מושלם, היינו ערוכים כל הדרך, דיברנו על רומי והפרטנו לה קטעים פשוט היה מרגש מאוד. אנשים באו והתעניינו תוך כדי ריצה, סיפרתי על רומי ומה היה בשביל להסירי.
כמה זמן נמשכה הריצה שלך?
יצאנו בשבע בערב, הגענו בדיוק לבריחה בשש בבוקר, מה שאומר שזה 11 שעות מדויק ברוטו, עם העצירות.
ואם אנחנו מחכים...
כמה עצירות? שנייה, רקוב.
עשינו בגדול כל שעה וחצי, עצירה של 10 דקות, ועשינו שתי עצירות יותר משמעותיות, להתפנות, להחליף מים, קצת מתיחות לשרירים.
חשת איזה, באמת, את, מי שלא יודע, את אשת ברזל גם, עשית את האיירון וומן, לא בת לריצה הזאת, את הבולרסה, את ספורטאית ומנוסה, אבל זה באמת מרחק עצום, גם עם ההפסקות, אם אני מחלק את זה אפילו פר קילומטר לחמות השעות, עם ההפסקות, זה מאמץ עצום. הרגשת באמת את הקשיים, שרירים, בכל אופן, הרבה חומצת חלב נצברת שם.
כן, כן, ברור. אז כמובן שזה מרחק שמגיעים אליו לא מוכנים, ולא התכוננתי למרחק הזה, מעולם לא רצתי, אני אדייק, זה יצא לנו בסוף 62 קילומטר.
כן.
אז היו קטעים של קושי, במיוחד שזה לילה שלם, זה על חשבון שינה, הגוף לא רגיל לזה לרוץ בלילה, אבל היינו עם כל העזרים, כל מה שצריך, אני עם פלטינות בקרטול ימין, אז הרגשתי קצת את הפלטינות,
איך מתגברים על כאב כזה עוד במפרק כמו קרסול למרחק כזה?
נורופן, עשיתי הכנות לפני, לקחתי כמה טיפולים לפני היציאה לריצה. אני אספר שהצמוד אליי המטפל שטיפל לי ברגל, הכיר שפי, החל מאמצע הדרך, הוא פשוט ליווה אותי כל הדרך, וכשהייתי צריכה הוא עשה מתיחה, הוא טיפל במה שצריך ואפשר לי להמשיך לרוץ.
תקשיבי, זה, תדעת, זה הישג מדהים.
זה מרגש, מרגש
ממש. קודם כל מרגש, שוחחנו איתה גם ביום חמישי, שהחלה את ה... זאת אומרת, שהחלה את ההכנות, זה לא 62 קילומטרים.
אני באוטו לא, אין לי כוח לעשות את זה.
אני גם באוטו לא עושה את זה. אני לא עושה את זה באוטו. אני יודע, 5 קילומטר ואני נח. ובאמת, כל הכבוד להישג, אני רק מקווה, מקווה, באמת, מייחל. קודם כל שרומי שומעת על זה, איכשהו, אם היא שומעת רדיו מתישהו, או שאיכשהו זה מגיע אליה, תדעת, משיחות של המחבלים שמחזיקים אותה בשבי. ואני מקווה, אני מבין שבעלך איתן היה גם כן לצידך בכל המסלול.
כן, כמובן, הוא היה איתי כל הדרך, ליווה אותנו עם הרכב. זה היה מעודד מאוד, תיעדנו את הכל. יש סרטונים שכל שליש, שזה כל חצי מרתון.
כן.
זה 3 חצאים מן הסתם, זה מרתון וחצי. אני מספרת לרומי ומדברת עם רומי. אז יש לה את הכל, היה מרגש להגיע גם ממש לזריחה, זה היה ממש על הדקות, זה היה מאוד מאוד סימבולי עבורנו. ועשינו טקס מרגש בסוף, סיפרנו לכולם על רומי, יש שיר שכתבתי לה ושרתי עבורה, ששמענו גם לכולם, היה פשוט, זה פשוט זרם, זה היה מושלם, לא היו תקלות, הקבוצה שרצה איתי הייתה נהדרת, נדף קינוחים, תרם לנו מלא דברים טעימים, זאת אומרת, הייתה הירתמות והערכות מדויקת, וחושבים כנראה כבר על אתגרו ממספר 2.
אני מקווה שבאמת תריצה הבאה תעשי שהיא כאן.
שהיא תהיה בארץ כבר.
שהיא תהיה כאן.
יחד איתה.
יחד איתה ויחד עם שאר החטופות, החטופים, השבועים והשבועיות, שבאמת כולם יחזרו, זה מה שאני מאחל לך וגם לנו.
אני רוצה להגיד שהחג במרכאות הזה, שאנחנו לא מתכוונים לחגוג אותו, אנחנו בבית, למרות שהוזמנו ללא מעט מקומות, לא יהיה עבורנו ליל סדר.
אתם לא הולכים לחיקר החטופים?
אנחנו מעדיפים להסתגר בבית, איתן ואני, ולא לחגוג את הדבר הזה או לתעד אותו בשום צורה.
ברור.
ואנחנו כן מבקשים ממי שכן מתכנס סביב השולחן לציין את החטופים, להשאיר כיסא ריק עבורם, לשים תמונה, להרים כוס חמישית, ולא לשכוח לרגע שהם עדיין שם.
לרגע אנחנו לא שוכחים.
אצלנו זה מה שהולך להיות.
כן. מיטל וייס, אני מקווה שברוב הבתים בישראל.
אני יודע על הרבה בתים בישראל.
אגב, גם הרב סתיו, הרב של צוהר, ביקש את הכיסא הריק כאן ביום שישי בשידור, וזה מופץ, ואני מניח שרוב בתיה בישראל כך ינהגו. מיטל, המון המון תודה לך.
נצטרך עוד את גרועמים, ושהיא תחזור אלינו כמה שיותר מהם.
שהיא תבוא, אני מקווה שהיא תבוא, שתרוצי שוב. תודה רבה לך.
אמן.
כל הכבוד לכם.
על הכיפה.
כל הכבוד.
תודה.
חזרנו. קודם כל המשחק בין גליל להרצליה הולך להערכה.
שלושה של השנייה האחרונה.
והמשחק, במשחק בין מכבי רמת גן, הפועל אילת, 68.
67-66 לאילת, 5 דקות
לסוף. מה שנקרא מהפך. אשדוד מובילה 2-1 על חדרה במחצית. הנטי בדקה השנייה הבקיע ראשון, ג'יימס אדני 31 תיזן, רביד אברג'ל בדקה 31 קבע 2-1. אנחנו עכשיו עם ארז הראל, כתב הפלילים של וואלה. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שני דיווחים על אירועים פליליים, חשד כמובן, רק חשד, נכון. בהם מעורבים ספורטאים.
נכון, בעצם מדובר על שני מקרים עם חשד חמור שמייחסים לאותם שחקנים. כאשר במקרה הראשון, בת זוגו לשעבר של שחקן בכיר ומאוד מוכר מליגת העל בכדורגל, הגיש לנו שאת שמו אנחנו לא יכולים לפרסם כעת, הגיש אנקדוט תלונה במשטרה בגן עבירות של אלימות, אין פיזית ואין מילולית לטענתה. התלונה הגישה כבר לפני שבועיים למעשה, בטענה שהוא תקף אותה מספר פעמים בהזדמנויות שונות. השחקן הגיע לחקירה במשטרה, חקירה באזהרה, אך הוא שוחרר עם סיומה, ובעקבות כך המשטרה פתחו בחקירה וממשיכים לברר את האירוע.
כן, אבל ממה שאני שומע רק בהערה קטנה, החקירה הייתה ברביעי לרביעי, ואין שום ראייה שעומדת לחובתו של השחקן.
נחכה ונראה. Yeah. אנחנו לא יכולים לדבר על זה יותר מדי, והמקרה השני, אני שומע לספורטאי מעלף אחר, כדורסלן.
נכון, במקרה השני, למעשה התלונה הוגשה אתמול, ממש לאחרונה, כאשר בחורה שיצאה לבלות במועדון, טוענת כי שחקן כדורסל מליגת העל, הטריד אותה מינית, היא הגישה תלונה במשטרה, ובמשטרת מרחב ירקון פתחו בחקירה.
אתה יכול לומר לי רק אם מדובר בישראלי או בשחקן חיזוק זר?
אני יכול להגיד שכן מדובר בישראלי.
המון המון תודה. המון המון תודה.
תודה רבה לכם, וערב טוב.
אנחנו שוב דקה לסיום התוכנית. צביקה, תן לי שוב, מה זה, שוויון 80 ו...
לא, עוד לא היה סל, 89. עוד לא היה סל מתחילת
הערכה.
מתחילת הערכה.
ועדיין כמה עכשיו? 67-67... במשחק בין מכבי רמת גן,
כן, 5-0-2 לסוף.
5-0-2 לסיום. בוא נה, יש לנו יופי של אירועים היום, כדורסל וכדורגל וקצת פלילים וכאלה.
כן.
אוסקר גדל.
אוסקר גלוך.
קופמן, בוא תן לנצל את הבמה שמי זקוק לסלי מזון, עדיין אפשר לחלק פה.
יפה.
סלי מזון לחג.
אנחנו מדברים על כמובן עמותת יד עזר לחבר שפועלת בחיפה. יוני מתנדב שם הרבה מאוד שנים. עוד אביב עליו השלום התנדב שם. ובאמת עמותה שעושה רק טוב, לא רק לניצולי שואה, גם לאזרחים. שיהיה לכולנו חג סביר, ולא לשכוח
חג שמח.
חג שמח.